ערב טוב לכולם, חודש טוב לכולם, היום אנחנו בראש חודש אייר, חודש מסוגל לרפואות וישועות. אייר ראשי תיבות אני, השם רופאך, שבעזרת השם יהיה לכולנו חודש טוב ומבורך מכל הסגולות מאותו חודש, שיבוא עלינו ועל כל כלל ישראל, שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות. אנחנו נמצאים בדף היומי היום במסכת בבא מציע, דף עין א', ואנחנו מתחילים איפה שעצרנו אתמול, דף עין א' עמוד א', ארבע שורות מלמעלה, איקא דמסנלא לעד רב אונא. אז אתמול התחלנו פה שהפסוק של שלמה המלך כותב במשלי, מרבה עונו בנשר ותרבית, אז לכונן דלים יקבצנו. אז הבאנו פירוש אחד על זה, שלמעשה בסוף נשארנו שהכוונה ריבית של גוי, זאת אומרת גם שמדרבנן אסור לך להלוות ריבית של גוי, ואם אתה תלווה את מה שכתוב שם לכונן דלים יקבצנו. ואז אמרנו שיש כמה ציורים שכן אפשר להלוות בריבית בגוי, אז אמרנו אתמול בתלמיד חכם, או האופציה הראשונה שהוא נצרך בגדי חייו, וזה למדנו שם מהפסוק מרבה עונו בנשר ותרבית, שאסור להלוות לנוכחים בריבית, ככה למדנו פירוש ראשון, ולישראל בטוח שאסור, רק החידוש הוא אפילו לגוי, אבל הפוך, זאת אומרת אם הגוי ייקח ממך, זה אין שום בעיה, וזה הסברנו אתמול שזה נקרא לנוכחי תשיך, והחידוש הוא שאנחנו מדייקים שלישראל לא, ובישראל יש גם איסור עשה וגם לא תעשה. זה מה שלמדנו אתמול. עכשיו אנחנו מתחילים את השיעור, איקא דמסנלא לעד רב אונא, העד אתנא רב יוסף. יש כאלו שלומדים את הממרה של רב נחמן בשם רב אונא, שהוא אמר אתמול לא נצרכה אלא לרבי דעובד כוחן וכולו, על משהו אחר, העד אתנא רב יוסף. יש מצווה בתורה, כתוב בתורה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. כן, יש מצווה מהתורה להלוות כסף לאנשים שזקוקים. לאדם שזקוק להלווה, עוד מעט נראה שאפילו עשיר שזקוק להלווה יש מצווה. עוד מעט כבר נדייק מתחילת השיעור שאפילו לגוי שצריך הלווה יש מצוות הלווה. יש מצווה להלוות למי שצריך הלוואה. עד כדי כך שהרמב״ם במצוות כותב שמה, שזה אפילו יותר חשוב ממצוות צדקה. כי בצדקה בן אדם נהיה אדום ולא נעים לו. והלוואה זה בדרך כבוד, כי הוא הולך ומחזיר. זו מצווה מאוד גדולה, מצוות הלוואה, מי שיכול לקיים את המצווה אשריו. שם כתוב, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. אז כתוב שם את המילה עמי. אז מפה אנחנו דורשים, שאם בא איתך עמי ונורחי, אתה יש לך גמח הלוואה, עכשיו שתי אנשים באים אליך דופקים בדלת, רוצים הלוואה, יהודי וגוי. מי קודם? מי קודם רבי הרצל? יהודי וגוי. אז אומר פה, אם כסף תלווה את עמי, שעמי קודם. מגיע מאירי ואומר פה, וזה, לא יודע אם זה מופיע בהלכה, אבל המאירי מדייק פה ועוד מדייקים פה, שמה אנחנו רואים פה? שלגוי גם יש מצוות הלוואה. הוא אומר ככה, אם יש לך גוי ויהודי, אז היהודי קודם. אבל לגוי יש גם מצווה. מי קודם, אז עמי. חידוש מאוד גדול. זה יתחדש לכם היום על התחילת השיעור, חידוש שאני גם הייתי בשוק. אז אמרתי לך, אני לא יודע אם אתה תסתכל בשולחן ערוך, אם זה מופיע רבי הרצל, אל תסתכל ככה, אבל מפה אנחנו מדייקים המאירי, שיש סוג של מצווה, גם אם אתה לא יודע מה המצווה, אבל זה אנחנו מדייקים מפה.
להלוות לגוי.
מה? להלוות לגוי. כי בזה שאני רואה שעמי ונורחי עמי קודם, זאת אומרת, לשתיהם יש מצווה. מי קודם? כתוב בתורה עמי. טוב, חידוש אחד. עוד חידוש, מזה שכתוב, אם כסף תלווה את עמי, את עני עמך, אז מהמילה את עני אנחנו לומדים, שאני ועשיר, אני קודם. אם מגיע אליך אני ועשיר, עכשיו אני צריך את הכסף למכולת שלו, ללחם שלו, והעשיר צריך את הכסף, את ההלוואה, בשביל השקעות ועניינים. אז קודם כל תדע לך שגם לעשיר יש מצוות הלוואה. זה גם חידוש גדול. שההלוואה זה לאו דווקא למישהו שצריך את הכסף למכולת. אחד שצריך הלוואה, תן לו הלוואה. אבל מי קודם? כמובן קודם אותו אני שהוא צריך את זה ללחם והמים שלו ולמחיה. אני שאין לו מה לחיות. עכשיו כמובן, זה פשוט לכל הפוסקים רבי דבי. שאם יש לך אני, ואני הזה, אתה מסופק אם הוא יכול בכלל לשלם לך. אז פה אתה נכנס לקטגוריה של עובר רשע ולא ישלם, יכול להיות. וכמו שיש פעם את הפסוק שכתוב שם, לא תהיה לו כנושי, אנחנו לא רוצים להסתבך עם מלא פסוקים שם, הוא לא עובר רשע ולא ישלם, ואז המלווה יתחיל לא תהיה לו כנושי. אז אם הוא נכנס לקטגוריה שאתה לא יודע אם יש לו מאיפה לשלם, והוא גם לא יודע מאיפה יש לו לשלם, אז פה כתוב מפורט בפוסקים שפה אין לו זכות עדיפות. פה מדובר אני, אבל יהיה לו בעזרת השם איפה לשלם, הוא לא עכשיו ישאיר אותך תקוע שאתה תלך עכשיו תהיה לו כנושה. אז פה מדובר בכזה סוג, אני, אז פה אני ועשיר, אז אני קודם. ממשיכים עוד, עוד דבר, מזה שכתוב עם אימך, מהמילה אימך לומדים, שעניייך ועניייך, עניייך קודמים, יש לך קרובי משפחה עניים, ויש לך עניים בעיר שלך. מי קודם? עניייך קודמים, למה? כי מה זה אימך? אם כסף תלווה את עמי, את עני אימך, לא אימך, אימך. מה זה אימך? אימך הכוונה מי שקרוב לך, חבר טוב, משפחה קרובה, זה אחרת מעניייך. עכשיו, מה יהיה עוד קטגוריה? עניייך ואני אהיה עיר אחרת. אתה גר בכפר יונה ויש לך מישהו מנתניה, אז יש לך מושג בדיני קדימה, שאם שתיהם לא קרובי משפחתך, לא קרובים שלך, אז עניייך, עניי עירך קודמים. זאת אומרת, עניייך ואני אהיה עירך, אז עניייך קודמים הכוונה, שעניי עירך ואני אהיה עיר אחרת, עניי עירך קודמים. עכשיו, פה אנחנו רואים שיש דיני קדימה בהלוואה. עכשיו, גם בצדקה, יש סדר קדימה. גם בצדקה ראינו פה סדרי קדימה בצדקה. יש סדר, אבל יש עוד דברים שמופיע בצדקה שלא מופיע בעני. בצדקה מופיע שיש תלמיד חכם קודם. במיוחד חינוך אשריך לירן הצדיק. טוב לראות אותך. מה שתוריד את הקדחה בעצם הזה?
אני כיפה, רק
אני אומר. זהו, הבנתי, לכן אני מיד נעצרתי. אנחנו ממש התחלנו לא מזמן, אנחנו בעין א' עמוד א'.
חודש טוב שיהיה לכולם.
אמרנו בהתחלת השיעור, חודש טוב.
אני נולדתי ביער, שתדע רבנו.
אפשריך, זה חודש מסוגל לרפואות וישועות. פסח שני היה בחודש אייר, אני השם רופאיך. על כל פנים, אני לא רוצה לתקוע עכשיו באמצע העניין, אנשים פה מרוכזים פה בעניין. אנחנו בדף עין א' עמוד א', אנחנו מדברים פה על הנושא של ריבית, פרק ריבית. אז במקרה, התחלנו פה עכשיו סוגיה שיש את הפסוק שהבאנו, הנושא עכשיו יש מצווה בתורה גם להלוות כסף. אחד שיש לו כסף ויכול לעשות גמח הלוואה, יש מצוות הלוואה, אם כסף תלווי את עמי, את העני עמך. אז פה יש לנו ברייתא של רבי יוסף אומר שיש פה דיני קדימה. אם יש לך גוי ויהודי, למי תלווה?
ליהודי.
יהודי. ואם יש מצווה להלוות לגוי, אני ממש חוזר מהר, אני כבר חוזר לעניין, אני רוצה...
יש, לא, מה?
אני יודע שהוא הגיע במסיר, מה? אז מפה המאירי מדייק, בגלל שאני רואה שדיני קדימה, היהודי, יש מצווה לגוי, אבל היהודי קודם. אבל יש מצווה, לא, אמרתי לך, לא, זה לא מופיע, אבל... אמרנו דבר שני, אני ועשיר, אני קודם, עניייך ואני עירך, עניייך קודמים, עניי עירך ואני עיר אחרת, אני עירך קודמים בהלוואה. עכשיו, אני אומר שבצדקה גם למדנו דיני קדימה, ובצדקה יש עוד סדרים. אמרנו שבצדקה יש תלמיד חכם קודם, זה לא מופיע פה בהלוואה, ובצדקה יש גם מושג שכהן לוי וישראל שהמנחת חינוך מביא להלכה. עד כדי כך אמרתי, יש לך כהן לוי וישראל, אז תן קודם כל אני הכהן. כי יש כל מיני סדרי עדופיות בצדקה. יש ספרי שהספרי מופיע, שאם יש לך עניי ארץ ישראל ועניי חוץ לארץ, עניי ארץ ישראל קודמים. קיצור, יש הלכות קדימה גם בהלכות צדקה. בכל שלב יש שאלות, זאת אומרת, בעניי עירך ועניי חוץ לארץ, שאתה אומר עניי עירך, מה יהיה הדין אם אתה גר בחו"ל? אז יש לך עדיפות של עניי עירך. פה גם אני אומר שעניי ארץ ישראל קודמים. ואותו דבר בקטגוריית הזה, כל זה, זה בהלכות צדקה, אנחנו לומדים פה דף היומי, לא לומדים
בכל דבר. מי אומר על העניין של הגוי הרב?
מה?
על העניין של הגוי, מי אומר?
העניין של הגוי פה על המקום מהגמרא, מאירי מדייק, אבל אני יודע שעוד מדייקים את זה. מהגמרא פה זה שחור הלבן, אתה רואה פה גמרא, תנאים והמוראים כתבים גמרא, ואתה רואה מפורש. שאם אני צריך להגיד לך מהפסוק שאני לומד, שהיהודי קודם, זאת אומרת שיש צדקה לשתיהם, מגיע הפסוק ואומר, אם כסף תלווה את עמי, תן קודם כל לעמי לישראל. אז פה אני רואה את זה
מעשה עמך. למדנו,
יש פה ככה, מהמילה את עמי, לומדים עם, מי זה עם שלך? יהודים?
אז תלווה קודם. יש לנו גם את הפסוק, ונשיא בעמך לא טהור,
ועושה מעשה עמך.
ועושה מעשה עמך, אז מדובר פה רק על יהודי, עמך.
אנחנו מדברים עכשיו כרגע על כסף תלווה את עמי. אתה מדבר על לא טהור, אנחנו כרגע מדברים על מצוות הלוואה.
אבל המילה עמך זה עמך, זה אותו עמך.
כן, אבל פה מדייקים ככה.
סתם שאלה... לגבי המאירי לא הבנתי את השאלה שלך, איך איך הוא מדייק?
אני אגיד לך איך הוא מדייק. אם אין מצווה להלוות לגוי, אז מה אתה צריך את הדיוק הזה?
אני אגיד לך פשוט.
מה?
פשוט. יש לך אני, ישראל, ויש לך גוי, הייתי אומר, אולי אני אתן לגוי בריבית. למה לא? מה, אמר לך? אז אני עכשיו אגיד לך לא. גם ככה תיקח את אני, אני לא מבין את הדיוק שלו.
כן, כי אתה אומר זה...
מה?
תלווה את עמי. אתה אומר מה?
אני מסביר לך עוד פעם.
תגיד שהגויים זה עמי?
לא, אני לא משנה, לא, כזה דיוק, לא בסדר, עמי
זה... מה דיוק? יש לך מפורש, עמי, עם ישראל.
לא יודע, אני כבר שואל על הדיוק של עניאל, אני לא מבין, איזה מצווה כאן. הייתי אומר פשוט ביותר, שאם יש כאן עני, ישראל וזה, הייתי אומר, אני אתן לגוי שלא מצווה, ואני אתן לכסף, אני יכול לתת בריבית, מה הבעיה? כמה שכמה לא, למה אתה כל תיקח לתקן מעמי ישראל? להביא את השאלה שלי?
שמעתי, יפה, אהבתי, כן.
פה תמשיכנו.
עוד שאלה רבי דוד לפני שממשיכים, לעשות מעניין היום קצת שיעור, להרפות מהלחץ שלמדנו פה ריבית. יש לך עשיר ועני להלוות, למי קודם אתה צריך להלוות?
לעני.
לעני. מה יהיה הדין עם העשיר קרוב משפחתך?
אוקיי, חשבתי.
יש לך כך, אנחנו אמרנו עשיר ועני, אני קודם, והדגשנו את זה שכמובן העני יש לו איפה לשלם את זה. אם אני אין לו מאיפה לשלם, אז תן לעשיר אפילו שהוא רוצה את זה להשקעות, הוא צריך ללחם והחלב שלו. מדובר פה מעני שהוא לא בדרגה של עובר השעה ולא ישלם. אני שואל שאלה אחרת, יש לך פה עשיר ואני, אבל עשיר הוא קרוב משפחתך. ואנחנו אמרנו פה שיש עדיפות לקרוב משפחה גם כן פה. אז הספרים דנים בזה. אז מה שיוצא מהפוסקים יוצא פה, שתן לעני קודם. הוא בגלל שהוא צריך את זה ללחם והחלב שלו, והעשיר הקרוב משפחה שלך בעזרת השם מסתדר בלי עוד ההשקעה, יש לו מנה רוצה 200. אז תן לה זה. גם הפוסקים דנים על אותו שאלה ששואלים בהלכות צדקה. למה לא עושים ברכה על המצוות צדקה? אז אותו דבר שואלים פה, אם יש מצווה בתורה עם כסף תלווה תמי, אז למה לפני שאתה הולך לעשות הלוואה למישהו גמח, שיעשה ברכה, ברוך אתה השם, אשר קידשנו מצוותה ומצוונו על הלוואה. אז רוב התשובות שמתרצים בצדקה, רוב התשובות אפשר לתרץ גם על הלוואה. זה אחד מהתשובות של הראשונים זה תשובת הרשב"א, שכל דבר שזה תלוי במישהו אחר, אתה לא יכול לעשות ברכה. למה? הוא הגיע לבקש לך הלוואה של 10,000 שקל. אתה רוצה להוציא לו את ההלוואה, אתה מוציא לו, אתה עושה ברכה, ברוך אתה השם, אני מתקן את זה מצווה לעשות הלוואה, פתאום אומר לך, עזוב אותי, לא רוצה, אני אסתדר בלעדיך, יוצא שעשית ברכה לבטלה. זה אותו טעם שאני אומרים על אותו רשב"א, על כיבוד אב ואם. מבקש לך כוס שתייה אבא, אתה עושה ברכה, אחר כך אומר, מה שתלוי באחרים זה תשובה ראשונה. תשובה שנייה, שכל דבר, כל תשובה שנייה שזה ידוע, אני לא אגיד עכשיו את 40 התשובות. השתי התשובות, התשובה השנייה, שכל דבר שגויים גם עושים, אז אומרים הפוסקים, לא שייך להגיד וציוונו רק, למרות שזה מצווה תורה, אבל בגלל שגויים גם מלווים, גויים גם מכבדים הורים, גויים גם נותנים צדקות, אז זה קצת קשה במילה וציוונו, אז זה אחד מהסיבות שאנחנו לא עושים ברכה על הלוואה. אנחנו ממשיכים, אמר מר. כן, אלירן, אתה איתנו.
איזה שורה?
אמר מר, אתה רוצה לדעת בדיוק איזה שורה?
10 שורות מלמעלה.
יפה, הוא ענה לך מיד, 10 שורות מלמעלה, בסוף השורה אמר מר, עמי, ועכשיו אתה רואה תחילת שורה ונוחי. למדנו עכשיו בברייתא, עמי ונוחי, יש לך יהודי שזקוק להלוואה, ובאותו מידה מגיע גוי שזקוק להלוואה, ויש לך רק סכום אחד שאתה יכול להלוות, אתה לא יכול לתת לשתיהם. עמי קודם, כמובן צריך לתת קודם כל ליהודי לפני שאתה מלווה לגוי. שואלת, אני אומר, פשיטה. ברור שיהודי קודם, למה? כי פה אתה מקיים מצווה, אז מה אתה צריך פסוק ללמד שישראל? אתה קצת, לפי המאירי זה קצת, עוד פעם, אמרתי, לפי כל הדעות זה לא מופיע בתורה
שצריך. השאלה שמי שאמרתי, זה הגמרא מופיע כאן, זה התירוץ.
כן, זה הגמרא תירוץ, כן, למדתי, כן. אבל על כל פנים, הבנת אבל את ה... עדיין זה פשיטה, למרות שיכול להיות שאתה מדייק כמו שיש מצווה, אבל עדיין זה פשיטה שיהודי קודם, כי פה כתוב מפורש שיש מצווה. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן, אמר ליונה, לא נצריכה, אפילו לנוחי בריבית ולישראל בחינם, זאת אומרת, אם יש לך אפשרות לגוי לעשות ריבית ולישראל להלוות בחינם, היינו אומרים שפה אתה יכול להקדים להלוות לגוי בשביל שיהיה לך רווח לפחות. מגיע הפסוק להגיד, אל תסתכל על האינטרס שלך. תן ליהודי, כמו שכתוב בתורה, עם כסף תלווה תמי, ולא להלוות לגוי בריבית. אז גם כן, התורה תמימה גם כן שואל, לכאורה אותו מידה אתה יכול לשאול בעני ועשיר. בעני ועשיר אתה גם יכול לשאול באותו מידה שאני פשיטה, למה הגמרא לא ממשיכה ככה, ספר תורה תמימה שואל. אתה גם מתרץ שזה לא כזה פשיטה, כי גם כשהעשיר זקוק להלוואה, זה לא נעים לו. עשיר שזקוק להלוואה לא מגיע אליך כזה ברמה של וואי, מגיע אליך בפנים שלו גם, הוא צטרך אליך, זה לא כזה בטוח שבגלל שהוא עני והוא עשיר, בגלל שהוא עני והוא עשיר, אז אני אומר שאני פשוט, אם כשגדות במילים אחרים, אם מישהו זקוק לשני, זה כבר לא כזה פשוט שבגלל שהוא עני הוא עזו קודם. כמו שאמרתי, הפוך, יש פה צד להגיד אפילו פה אתה בטוח, פה אתה רגוע יושב ופה לא. אז מגיע החידוש ואומר, ככה ספר תורה תמימה כותב לו, עדיין אני קודם. מגיע הגמרא וכותבת פה רבי אלירן, תראה מה זה, תניא, אמר רבי יוסי, בואו ראה סמיות עיניהם של מלווי בריבית. תראה איך אנשים בעיניים הגשמיות הם רואים, אבל פתאום מגיע לכסף, הם מתעוורים, הם לא רואים מה קורה איתם. למה? אז איך הגמרא מגדירה את זה בצורה רוחנית? אז אומר ככה, מה יהיה הדין? אדם קורא לחברו רשע. אם מגיע ראובן אומר לשמעון רשע, מה דרך העולם? מה אותו אחד עושה? יורד עמו לחייו, זאת אומרת הוא עכשיו הולך, כאילו שאתה הבאת לו כאילו מכות, אבל לא הבאת לו רק מילולי. אמרת לו רשין עין, רשע, אז דרך העולם שיורד עמו לחייו, זאת אומרת הוא רגיל להתקוטט איתו, וכאילו שהוא בא להרוג אותו. אז מה אנחנו אומרים? שבן אדם מקפיד שאומרים לו רשע. והם, האלו שמלווים בריבית, אז הם בעצמם חותמים שהם רשעים. אבל אם מישהו מגיע אליך, לא עשה לך, שהוא רק אמר לך את המילים רי שיניים, מבחינתך זה סוף העולם. כל החיים תזכור אותו, אתה תנקום בו, ואתה תראה רשי ותוס אותו מפחיד מה שזה. אבל הם, המלווים בריבית, מה הם עושים? הם עצמם קוראים לעצמם, והם חותמים את זה עם סופר, עם ערבים. אתה מבין, הם חותמים. והם מבין עדים, ולבלר זה נקרא סופר, וקולמוס, אידיו, וכותבים, כותבים שטר על הלוואה בריבית, וחותמים, מביאים עוד עדים שיחתמו על הלוואה שלהם שיהיו בטוחים, ומעידים, מה העדים מעידים? שאותו מלווה, שפלוני זה, שזה מלווה לריבית, כפר באלוהי ישראל. מה זה אומר כפר באלוהי ישראל? תראה איזה פתגם. אחד שמלווה בריבית, לא מאמין בבורא העולם. בסוף השיעור, אני אזכיר עוד, 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 עוד אחד, שתיים, אנחנו נגיד מה, מה, מה בסוף השיעור, אתם רואים שאומר, אני לא אקטריע פה להגדה, למה מלווה בריבית הוא הגדרה של כפר באלוהי ישראל. זה בלי נדר בסוף השיעור נדבר על זה. אבל קודם כל, לפני שאנחנו נסביר, אני רוצה לסמוד אתכם רשי ותוספות מאוד מעניינים. רשי דיבור המתחיל, יורד עמו לחייו. שכתוב פה בברייתא שאם בן אדם קורא לחברו רשע, אז דרך העולם שיורד עמו לחייו. אז יש פה רשי מעניין. מה רשי דיבור המתחיל יורד עמו לחייו אומר? אז רשי אומר ככה, רגיל להתקוטט עמו, כאילו עיקרו, היא כאילו בא להורגו. הוא רגיל להתקוטט איתו כאילו שהוא עכשיו בא להרוג אותו, מי שקורא לחבר שלו רשע. אומר רשי, ואני שמעתי איזה פירוש מעניין, שמה? ואני שמעתי רשאי לרד לתוך אמונתו של חברו, ולמעט מזונתיו של חברו. אחד שקורא לחבר שלו רשע, אז אותו אחד יכול לרדת לאומנות של החבר, ולהתחיל להזיק לו לפרנסה של השני. ככה רשי אומר שהוא שמע, מיד רשי שולל את זה. אומר, וקשה בעיניי שיתירו חכמים לישראל, להינקם ולגמול רעה. אי אפשר להגיד דבר כזה. ועוד, דאמרינם בכתובות, יש גמרא בכתובות דף נ' עמוד א', עד 12 שנה מתגלגל אדם מבלו, שם מדובר שאם יש לאבא ילד שמתחיל לרדת מהדרך, הוא משגע אותו שיחזור וזה, אז עד 12 שנה מתגלגל אדם מבלו שיחזור בתשובה ויתחיל זה, מכאן ואילך יורד עמו לחייו, ושם מה יורד לתוך אומנתו איקה, מה שייך שם שאני אומר יורד עמו לחייו זה נקרא שאתה יכול ללכת לקלקל את הפרנסה שם, מה הקשר? שם זה לא הנושא אומנות, אלא יסרו לקופו לתורה כאמר, אז רשי מביא הוכחה מפורשת שמה שכתוב יורד עמו לחייו, כמו הפירוש הראשון ברשי, רגיל להתקוטט עמו, זה לא אומר עכשיו שאתה יכול ללכת לעסק שלו ולשרוף אותו, אז לכן זה הפירוש שרשי שולל. אבל תסתכלו, תוספות, תוספות מאוד מאוד מעניין. תוספות דיבור המתחיל, אדם קורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. תוספות מביא, כתוב בתשובות הגאונים, בשם רב צדוק גאון. תוספות מביא פה תשובות הגאונים, בשם רב צדוק גאון, שמה? שמה זה נקרא שאם בן אדם קורא לחבר שלו רשע, אז יורד עמו לחייו, יורד עמו לחייו רשאי לשרוף שליש תמועתו. אתה יכול, לשלוח, אתה יודע את מי, שנשרוף לו שליש תמועה.
רק אם הוא אמר לי רשע.
הוא מביא לפה, אם הוא אמר לך רשע, אז ככה, יורד עמו לחייו, הבאנו פירוש ראשון של רשי, וזה הפשט ההלכה רגיל להתקוטט עמו, פירוש שני של רשי, לרדת לתוך אומנות רשי שלל. עכשיו הוא מביא לכו תשובות הגאונים בשם רב צדוק גאון, גדולי הגאונים, יורד עמו לחייו רשאי לשרוף שליש תבועתו. אומר תוספות, ותימא גדול, מאיפה רב צדוק גאון לקח את זה, מניין לו זה. אז זה רק בספרי חסידות, אתה יכול להסתכל פלפול על הדברים האלו. אז יש ספר בני יששכר, הבני יששכר מביא על הגמרא הזאת, שמה מה, מה, הוא יותר מתמקד, מה פתאום שליש? מה רב צדוק, מה זה המילה שליש? יורד, בוא ניכנס בכלל לראש, למה שדווקא שליש? חצי, רבע, מה מילה שליש? אז הוא כותב אז הוא מביא את הגמרא שלמדנו, שהגמרא למדנו, למדנו את הגמרא בתחילת גם כמבבא מציע, שבן אדם יש לו כסף, מה כתוב בכסף לא, זה כתוב אצלי פה אמיית שלי, לא, אז אין לך איפה לראות את זה, אז דוד זה, אז הבני ססחר כותב, שלמדנו במסכת בבא מציע שאם יש לך כסף מה תעשה עם זה, תתחלק אותו לשליש. אז כתוב שם, תעשה ככה, תעשה שליש
בקרקע,
ושליש תחת ידו. עכשיו, למה שליש תחת ידו, מה הגמרא אומרת שם? שיהיה לך כדי חייו, תלך לקנות עם זה במכולת וזה. אז אומר הבני יששכר, מזה שכתוב פה שרב צדוק אמר שליש, למה? כי מה כתוב פה? אדם קורא לחברו רשע, אז דרך העולם שיורד עמו לחייו. אז מה זה חייו? כדי חייו. מה זה כדי חייו? למדנו בגמרא מציע שהאדם מחזיק כדי חייו, לא בכספת, הוא מחזיק שליש. אז מפה הוא לקח שליש. טוב, אבל הוא עדיין לא מתרץ את הקושייה שרשי ותוספות שואלים מאיפה הוא לקח את הדבר הזה. אבל יש ספר עטרת יהושע, זה הג'יקבר, גם אדמור חסידי גדול, הקודם, הרב מג'יקו. הוא מביא שם בפרשת ויצא, הוא מביא שהוא חלם חלום. פרשת ויצא הוא חלם חלום בתו רש נון דלת. כמה שנים זה? לא מלא. תו רש נון דלת זה 120 שנה. אז הוא מביא שהוא חלם בפרשת ויצא, חלם חלום, מה זה השליש הזה? אז הוא אמר, בגלל שאנחנו יודעים שיש לנו שלוש שותפים באדם. יש אביו ואמו והקדוש ברוך הוא. אז אומר את ארץ ישוע שהוא חלם בחלום, הצדיקים החלומות שלהם זה אמיתי, שבן אדם קורא לחבר שלו רשע, אז את אבא ואמא הם לא יודעים שהוא קרשע, אין להם שום בושה. אבל מי מתבייש פה? הקדוש ברוך הוא עכשיו, ביישת את הקדוש, את השותף השלישי. אבא ואמא הם לא יודעים אחד מזה, אבל הקדוש ברוך הוא שומע שהוא קורא לשע, אז אתה ביישת אותו. אז לכן, עוד אומר, בשביל השליש אתה שרפת את זה, אז בשביל זה אפשר לשרוף את השליש תבועה, כך הוא חלם בחלום. את השליש תבועה בגלל שביישת את הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר רבי דוד? כך הוא מביא בספרו. אבל אנחנו נסיים לפני שממשיך עוד משהו יפה. אנחנו מדברים על חלומות וזה קשור לפה. היה בירושלים, אני לא הכרתי אותו, אבל זה לא רחוק ממני, היה בירושלים הרב מנדל גפנר. מנקי הדת בירושלים. הוא הביא ספר, הספר נקרא, כתבתי פה, פרדס מנחם. הוא גם כן מדיבר על חלומות. למה? הוא אומר, הוא גר בדירה של רשש, של רבי שלום שרבי. והוא שם הגיע לדירה לגור, הוא כותב בספרו, הוא חלם שם מלא חלומות, והוא אומר שמלא דברים הוא התנהג על פי החלומות, זאת אומרת חלומות של פסקים, ממש ככה, בורא העולם סימן לו חלומות על פי פסקים. אז מה היה? אז הוא אומר שפעם אחת חלמתי חלום, ואני יושב, ואני רואה בפניי שיש שם בית דין של 23 סנהדרין יושבים לפניי, ומגיעים שתי אנשים. מה שתי אנשים מגיעים? אחד מגיע לדין תורה והוא אומר שהוא ביזה אותו, שהוא היה תמיד חכם, ואחד הלך וביזה אותו גדול. מה היה השני? השני הגיע לדיון שהוא כשהוא ביזה, אז הוא קרא לו רשע. זאת אומרת, יש תביעה לזה שביזה, ותביעה הוא השני תובע שהוא כשהוא ביזה, אז הוא צעק לו רשע. השתיהם הוא חולם שהוא רואה בית דין דן את שתיהם, והפסק דין שם היה שם שהוא רואה שהוא היה שם, שהפסק דין היה שעל הראשון שתיהם שתיהם יורדים לגלגול, שתיהם יורדים לגלגול, ירדו לגלגול. ההוא שקרא, ההוא שביזה את התלמיד חכם הזה, אז הוא נהיה חסיד גדול בעולם הגלגול של נכד של נכד של אותו אחד שהוא ביזה. ההוא שקרא רשע, הוא נהיה חתן אצל אותו אחד שהוא קרא לו רשע. הוא אחד נהיה חתן אצל הזה, ואז ירד שיצא שהוא כל הזמן חי, החם וחתן חיו ביחד, וזה מריבות, יש מלא חתנים וחם שרבים. זאת אומרת, ככה הם מתגלגלו, ככה הוא חולם. אז הוא כותב שם ככה, הקורא לחברו רשע, אז הוא מסיים. דרך אגב, הוא גם כותב שם בגאות, בספר, שאותו צדיק שביזו, הוא היה הרבי מירוז'ין. אז בסוף הוא התגלגל בעולם הזה, והוא נהיה חסיד של אחד מהדמורי ביאן, כנראה אחד מהנכד, והשני נהיה חתן שלו. אז על כל פנים, הוא מסיים שם בדרך צחות אחרי החלום הזה, לא יודע, יותר בריכות, אני כזה כתבתי זה פה בתמצות. אז אחר כך הוא כותב שם, שזה אני מבין את הגמרא שכתוב, שהקורא לחברו רשע, יורד אמו לחייו. מה זה יורד אמו לחייו? אחר כך הם יורדים ביחד בגלגול, ויורד אמו ביחד. אתה מבין, הוא קרא לו רשע, בסוף הם הגיעו ביחד וחיו ביחד, הוא נהיה חתן שלו. אז יורד אמו לחייו. טוב, זה בדרך צחות, לא יודע כמה הסברתי נכון פה את הסיפור, אבל ככה כתבתי את זה יותר בקיצור, אבל אני, הראש שלי לא עכשיו. אנחנו ממשיכים עוד את הגמרא בפנים, אנחנו בעין א' עמוד א', ממשיכים פה את הגמרא עוד ברייתא בנושא של הלוואה, בנושא ריבית. תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, כל מי שיש לו מעות, הוא מלווה אותם שלו בריבית, אחד שיש לו כסף, והוא מלווה אותם ליהודי כמו שצריך בחינם שלו בריבית, עליו הכתוב אומר, עליו דוד המלך כותב את תהילים, כספו לא נתן בנשך, ושוחד הנקי לא לקח, עושה אלה, לא ימות לעולם. זאת אומרת, הוא הנכסים שלו אף פעם לא יקרסו, המניות שלו תמיד יישאר תקין, הוא אף פעם לא ילך לאיבוד. הלמדת שמתי אף פעם לא מתעכל, הכל נשאר תקין, דווקא שהוא עושה באמת ככה, שהוא הולך כמו שצריך, אבל שכל המלווה בריבית נכסם מתמוטטים. כן, אתה רואה, אין איראן, הפסוק מדגיש, עושה אלה, מי שעושה כמו שכתוב בפסוק, עצמו לא נשם בנשר, ושוחד ענקי לא לקח, עושה אלה, הוא לא ימות לעולם. אבל כזה אחד, שהוא לא, הוא כן מלווה בריבית, הוא כן לוקח שוחד, אז כזה אחד, כל המלווה בריבית חז וחלילה, נכסיו מתמוטטים. שואל את הגמר, ריבונו של עולם, והכחזין, אנחנו מכירים אנשים דלומוס ובריבית, אנשים ישרים, וכם מתמוטטים, וקורא להם נכסים מתמוטטים. מה התוספות שואל?
מה עם הכפוך? מה עם הפוך? זה בלי סוף. מה הגמרא שואלת?
טוב, זה כבר כתוב מלא פעמים בקורות אחרים, זה הקדוש ברוך הוא בעולם הבא, מעביד אותם. בעולם הבא, זה הגמרא שואלת צדיק וטוב לו, זה כבר שקושיה אחרת מהתלמוד, אבל התוספות שואל שאלה אחרת. אתה יודע, התוספות, אתה יודע למה יכול להיות שהוא מתמוטט? יש עוד דבר שכתוב בפסוק, לא רק גרבית. יש פסוק כתוב, כתוב גם כתוב שוחד נקי לא לקח, אז יכול להיות, אתה יודע, הוא באמת מבחינת ריבית הוא נקי, אבל שוחד הוא לוקח, אז לכן הוא מתמוטט. כאילו, רק הוא שיהיה, והחזינה דלא מוס ומריטל מתפוטטים. תוספות דיבור המתחיל, החזינה דלא עבד האחים מתפוטטים. שואל תוספות, ואם תאמר, דין מה משום שאר עבירות הכתובים באותו פסוק, דוגמה, ושוחד הנקי לא לקח, יש לתרץ, דפריך, דחזינה צדיק מגמורים נמי מתפוטטים. יש אנשים צדיקים, אתה יודע, הם לא עושים שום בעיה, ועדיין מתפוטטים. אז מה איתם? חבל, היה מלא חידושים היום, רבי יואב, אבל אמרתי, בסוף השיעור אני אגיד את ההגדה על הזה בשבילכם. אבל כל פנים, אמר רבי אלעזר, מתרץ את הגמרא, שיש הבדל בהתמוטטות של אלו שלא מלווים בריבית, לאלו שמלווים בריבית. הללו, אחד שלא מלווה בריבית, מתמוטטים. באמת אתה רואה מכירים, כמו שתוספות אומר, תירוץ ראשון, צדיקים גמורים, שלמרות שהם לא עושים שום עבירה מתמוטטים, אבל בסוף הם חוזרים למצב הקודם. בעזרת השם, רבי אלירן, בסוף כולם, יהיה טוב לכולם, חוזרים למצב הקודם. והללו, מי שמלווה בריבית, מתמוטטים, ואינן עולים. הם תמיד עד סוף החיים שלהם נשארים בהתמוטטות, וכך אנחנו דורשים את הפסוק. עושה אלה, ועכשיו תראו איזה יופי זה מדבר בפסוק, לא ימות לעולם. זאת אומרת, אפילו אם יתמוטט, זה לא יהיה עם התמוטטות לעולם. הבנת? אבל אחד שעושה ריבית, הוא התמוטטות שלו זה לעולם. ממש מדבר בפסוק, עושה אלה לא יתמוטטים לעולם, רשי גם כן מסביר את זה, מה שאמרתי, המילים של רשי, זה לא אני. דיבור המתחיל, עליו מתמוטטים ועולים עליו לכולו. ואחי מה שנקרא, כל עושה אלה, אחד ששומר לא לוקח שוחד, לא מלווה בריבית, אז אין לו אימות לעולם. כלומר, ואפילו ואתה יכול לשאול אותי שאתה רואה צדיק שכן מתפוטט, אמרות שהוא לא עושה את הדברים האלו, ואם אימות, אין לו את התמותת עולם. אבל הנותן בנשך, רחמנא ליצלן על כל שונאי ישראל, אימות לעולם. יש עוד פסוק שכתוב בחבקוק. חבקוק הנביא שם מדבר בתפילה שם, שורה את נבוכדנצר, שם דקר עיניים, שם מה הוא עשה שם. אז הוא אומר שם, למה תביט בוגדים? חבקוק אומר, איך הרשעים שולטים על הצדיקים? אתה מסתכל על הבוגדים, תרחיש כבלה רשע צדיק ממנו. אתה שותק, כשהרשע בולע, צדיק ממנה. אז ככה חבקוק מתעונן בתפילה, איך שהרשעים שולטים על הצדיקים. אמר רבונה, בזה אנחנו מדייקים, בזה שכתוב כבלה רשע צדיק ממנו, אז הוא מדייקים ככה, צדיק ממנו בולע, אבל צדיק גמור אינו בולע. זאת אומרת, הצדיק הגמור, אפילו אם הוא מתמוטט, הוא בחיים לא יכול להיבלע לרשע. אז זה המסר. יש כאלו שאומרים פה בדרך דרש, מה שכתוב פה צדיק ממנו בולע, למה צדיק ממנו הרשע כן מצליח בו לבלוע? או אחרי הכל הוא צדיק ממנו. אתה אומר פה צדיק גמור, בחיים לא יישאר אצלם. אבל למה צדיק ממנו כן לפעמים נבלע? מה התשובה? כי ברגע שהוא צדיק ממנו, אז צדיקים אומרים בדרך דרש, עוד הרשע טוען, אתה יודע למה הוא צדיק? זה צדיק ממנו, הוא טוען, הוא למד ממני דברים, הרשע. בדרך דרש אומר, צדיק זה ממנו, הוא דורש. זה כל הקטע שהוא קצת יותר צדיק ממני, הוא למד את זה ממני, אז לכן הוא בולע. בדרך דרש צדיק ממנו, אבל צדיק גם הוא בעזרת השם צחי בחיים, אנחנו בעזרת השם יהיה לנו
קיום. צדיק הוא, צחי הוא צדיק חי.
כל עם ישראל בעזרת השם. עם ישראל לא חשודים שעוברים על דבר תורה. תמיד להמליץ טוב, דוד. אתה יודע, זה ברור, כשדיברנו בסוף השיעור, זה ברור שאתה צודק לכתחילה. אבל תמיד לסגר, עם ישראל קדוש. איך הוא אמר, חזו מה היה מדבר. אתה שואל שאלה הלכתית לכתחילה, לא, אתה צודק. מפשטות 100% אתה צודק. אבל אתה יודע מה, טניה, אנחנו ממשיכים פה בברייתא, טניה, אנחנו חוזרים קצת הלאה. רבי אומר, גר צדק אמור לעניין לחירה. התורה הזכירה גר צדיק לנושא חדש שלא קשור לפה, לנושא של מכירת עבד עברי כבר נראה. וגר תושב, זה שם אפילו גר צדק, וגר תושב אמור לעניין ריבית, איני יודע מה היא. מה מתכוון את התורה שהוא כותב גר צדק לעניין מכירה וגר תושב לעניין ריבית? כי פשוט כתוב משמע, לא כמו שלמדנו במשנה, אני אסביר מה שאמרתי, הגמרא מסבירה. אז אומרת אני דבר ראשון אחד אחד, ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. גר צדק אמור לעניין מכירה. מה הכוונה? אז הוא אומר, דכסיב, יש פסוק שכתוב בתורה, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך. רש"י, דיבור המתחיל, איתה רש"י, דיבור המתחיל ולא לך אלא לגר, אז רש"י מביא את התחילה של הברייתא, ואז תבינו את ההמשך. רש"י אומר לאל קאי, ורשע דברייתא במסכת ערכין, אז כתוב שם ככה, זה כאילו המשך של ברייתא, מה הרשע של הברייתא? זה במסכת ערכין דף למד עמוד ב', וכתוב שם ככה, בואו ראה כמה קשה אבקה של שביעית. שמה זה קשה אבקה של שמיטה? אדם נושא ונותן בפירות שביעית, מה יהיה בסוף איתו? סוף מוכר למטלטלה וכולו, עד לא באת לידו, עד שמוכר עצמו שנאמר ונמכר לך, ולא לך אלא לגר. עכשיו תראו את ההמשך. עכשיו כתוב בהמשך, דכסיף כתוב ויחמוך אחיך עמך, וכל זה הגיע בגלל שהוא עושה עבירות, אז כתוב ונמכר לך, הוא ימכר למי? ליהודי. אם הוא לא חוזר בתשובה עדיין, מה יהיה בסוף? בסוף הוא גם כן, לא לך רק אלא לגר. שנאמר, כתוב שם בהמשך הפסוק שם, ונמכר לגר, איזה גר שם? גר צדק, גר אמיתי. עכשיו, לא רק שימכור את עצמו לגר צדק, אם הוא לא יחזור בתשובה, אלא בסוף גם כן לגר תושב. כמו שהסברנו כבר את שתי השיטות, גר תושב, לפי חכמים זה שהוא לא עובד עבודה זרה, הוא קיבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה, אבל הוא עדיין אוכל נבלות. יש כאלה אומרים, או רבים מאוד חכמים, לא זוכר את שתי השיטות, שהוא קיבל על עצמו רק שבע מצוות בני נוח. אז תושב זה נקרא, כן, אנחנו נותנים לו לגור בארץ ישראל. אבל הוא עדיין, אנחנו מסתכלים עליו למלא דברים לא כמו יהודי. אז בסוף הוא מאחר גם לכזה אחד, גם כן לגר תושב, אלא לגר תושב, שנאמר כתוב, ונמכר לגר תושב. עכשיו, מה שכתוב במשך הפסוק, משפחת גר, משפחת גר, אני אומר, זה אנוכי, שאם הוא עדיין לא חזר בתשובה, בסוף הוא ימכר לגוי גמור שעובד עבודה זרה. עכשיו, כשהוא אומר, כתוב בסוף הפסוק שם, או לעקר משפחת גר, מה זה נקרא לעקר? זה הנמכר אפילו לעבודת כוכבים עצמה. בקיצור, אלי, תראה איך אפשר להתחיל לגלוש. אחד חרדי, הכל תקין, הוא רק מתחיל להתקשל אבקה של שביעית. אז התורה אומרת, אם בסוף הוא לא יחזור בתשובה, אם תישאר ככה, בסוף הוא ידרדר, שבסוף יבוא לעבודה הזרה עצמה, הוא יכתוב מים בשביל עבודה הזרה, ישב מים, זה אחד שלא תופס את עצמו בזמן, לאיפה הוא יכול להגיע. אז על כל פנים, מה קשה פה? מה קשה פה לרבי? רבי אומר פה, התחלנו ברייתא, גר צדק אמור לעניין מכירה, אני יודע מים. מה היה לו קשה? אז בוא, עכשיו הגמרא מסבירה את הקושיה שרבי היה לו קשה. אמר, למדנו בברייתא הזאת, ולא לך, הוא לא ימכר רק ליהודי, אלא לגר, שנאמר לגר. אז מזה שאני רואה שיש הבדל בין יהודי לגר צדק, מה אנחנו רואים לממרה? דגר, לא, שאנחנו רואים שהוא גם בסוף ימכר לגר צדק, אז מה אנחנו רואים מפה? דגר כאן עבד עברי, גר צדק יכול לקנות עבד עברי, לכאורה. שואלת הגמרא ברמיני, יש ברייתא אחרת שאנחנו רואים מפורש, אין הגר נקנה בעבד עברי, הגר לא יכול להיכנות ליהודי בתורת עבד עברי, זאת אומרת אתה לא יכול לקנות אותו, ומצד שני גם כן, ואין אישה וגר, קונין עבד עברי, אישה אם היא חיה לבד, אלמנה, גרושה, היא רוצה לקנות עבד עברי, לא יכולה. ואותו דבר, גר, שגר פה זה גר צדק, גר סתם זה גר צדק, הוא גם לא יכול לקנות עבד עברי, אז אם כך יש פה סתירה. בברייתא פה למדנו, שכתוב מפורש, שבסוף אתה הוא ימכר לגר, זאת אומרת גר צדק יכול לקנות עבד עברי, מדובר פה על יהודי. מצד שני אנחנו רואים פה ברייתא, שהיה קשה לרבי, שאנחנו רואים מפורש, שאין אישה וגר קונין עבד עברי, יש לנו פה סתירה, זה מה שהיה קשה לרבי. אז מה התירוץ? אז אומרת הגמרא ככה, שגר לא נקנה בעבד עברי, זאת אומרת, למה? עדיין אנחנו עוד לא בתירוץ. הגמרא עכשיו מפרשת הברייתא לפני התירוץ, עוד דקה אנחנו נבוא לתירוץ. הגמרא, מה שלמדנו שגר לא נקנה בעבד עברי, למה גר לא נקנה בעבד עברי? כי בפרשת עבד עברי שנמכר לישראל, מה כתוב שם? שכתוב שעד שנת היובל הוא עובד אצלך, מה חוזר בי, מה קורה ביובל? ביובל כתוב בתורה ושב אל משפחתו. גר לא יכול להיות עבד עברי, למה? כי מגיע יובל, אין לו לאן לחזור, אין לו משפחה. אז לכן ושב אל משפחתו בעינן והלקר, אז בגלל שאי אפשר לקיים אצל את הפסוק אצל גר, אז לכן גר לא יכול להיות עבד עברי. עכשיו לצד השני, שאישה וגר לא יכולים לקנות עבד עברי, שזה היה קשה לנו, ואין אישה וגר קונים עבד עברי, אז אומרת אמר ככה, אישה, אתה יודע מה הסיבה שהיא לא קונה עבד עברי? זה לאו אור אחרה. הבנת? זה לא צניעות. אתה מבין, אישה תקנה עבד עברי, אם מי גרה בבית עכשיו עם העבד עברי, אז בסוף יבוא לאיסור איחוד, יכולים לבוא לידי עבירות, אז זה לא צניעות. וגר נמי, למה גר לא יכול לקנות עבד עברי? מה הסיבה? גמירה, חכמים קיבלו הלכה למשה מסיני, דמיקנה כאן, אחד שיכול להיות עבד עברי אצל השני, הוא גם יכול לקנות. דלא מיקנה, מי שלא יכול להיות עבד עברי אצל השני, כמו שאמרנו, כי הוא לא יכול לקיים את הפסוק ושב אל משפחתו, אז הוא גם לא יכול לקנות לו קנה. אז אם ככה, יש לנו רק קשה לרבי, מה קורה פה בברייתא לברייתא סתירה? אז זה התירוץ. אמר רב נחמן בר יצחק, אני אתרץ לך, שמה שלמדנו בברייתא השנייה, שגר לא קונה עבד עברי, זה לא הכוונה שהוא לא יכול לקנות בכלל. הוא יכול לקנות. איך הוא לא יכול לקנות? אינו קונה ודינו כישראל. ישראל יש לו איזו הטבה שמה, שאם היהודי הזה מת באמצע שיש לו את העבד עברי, הבן ממשיך אותו. זאת אומרת, זה עובר בירושה לבן. גר יכול לקנות עבד עברי, אבל מה? זה לא ילך לירושה לבן שלו, זה אומרת הגמרא. אינו קונה ודינו כישראל, אבל קונה ודינו כנוכי, יהיה הלכה כמו שגוי קנה עבד עברי, שמה? בנושא של הירושה, לטניה למדנו בברייתא, שהנרצה, עבד עברי שנמכר לישראל, והוא לא רוצה לצאת בסוף שש שנים, שאז הלכה שרוצים לו את האוזן, והוא נשאר עד היובל, או והנמכר לנוכי. אז אם האדון מת לפני היובל, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. תוספות אומר פה שהמילה בת, תוספות דיבוע מתחיל, אינו עובד לא את הבן ולא את הבת, זה לא נכנס לפה בת, כי בת גם אצל יהודי זה לא עובר לבת. זאת אומרת, גם את יהודי שמחזיק עבד עברי ועומד באמצע זה לא עובר הבת. אז תוספות אומר פה, אגב בן, נקד בת, אפילו נמכר לישראל לא עובד את הבת. אז על כל פנים, ונמכר לו חבר לא עובד את הבת, אז זה ככה. עבד עברי שנמכר לישראל, כל ההלכות, הכל נוהג, הדדי, ואם עומד באמצע זה עובר לבן. עבד גוי, ככה, הוא עצמו לא יכול להיות עבד עברי כדי פסוק, הוא לא יכול לקיים את הפסוק. מה שהלכה למשה מסיני אומר, שהוא גם לא יכול לקנות עבד עברי, זה לא לגמרי, הוא יכול לקנות, אבל זה לא יעבור בירושה לילדים שלו. ככה הרבי מתרץ את הקושייה הזאת. עכשיו, לפני שנמשיך, אז הוא עוד הולך להתמקד עוד על הברייתא שלמדנו עכשיו, הברייתא האחרונה. אמר, מה למדנו? ואין אישה וגר קונין עבד עברי. מה הסברנו, אלירן? למה אישה לא יכולה לקנות עבד עברי?
לא ייחוד, לא?
זה בלגן, יכול להיות בלגן של צניעות, יהיה ייחוד. אז אומרת הגמרא, נמה מהברייתא פה, רואים שהברייתא לא הולכת, ולא כרבן שמעון בן גמליאל. נתניה למדנו בברייתא, אישה קונה את השפחות, אישה יכולה לקנות שפחות, בנות שפחות תקני כמה שאת רוצה, אבל ואינה קונה, קונה את העבדים. למה? חשד, צניעות, ייחוד, הכל אותו דבר. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף קונה את העבדים. אז רואים פה מפורש שרשב"ג חולק ואומר שגם קונה את העבדים. אז הנה, אז הברייתא שלנו לא מסתדרת כמו רבן שמעון בן גמליאל. תרץ את הגמרא, לא. לעולם אפילו תמה רבן שמעון בן גמליאל. נו, אבל רבן שמעון, אתה רואה מפורש שאומר שיכולה לקנות עבדים, אנחנו למדנו שאי אפשר לקנות עבדים. אז מתרץ לך הגמרא ולא קשיא. קם בעבד עברי, קם בעבד כנעני. זאת אומרת, מה שרבן שמעון בן גמליאל לא נותן, הוא לא נותן מתי? הוא לא נותן בעבד עברי. אבל בעבד כנעני הוא כן נותן. מה הסיבה? אני אגיד לך מה הסיבה, אלירן, וזה כזה נכון. עבד עברי, מה היא אומרת לעצמה? היא אומרת לעצמה, הוא מחזיק את עצמו חרדי, שומר שבת, דתי. אז הוא איש צנוע. אז אומרת, הוא פוטנציאל, למה הוא פוטנציאל? כי הוא גם אם חס וחלילה יקרה איזה מקרה, הוא לא ילך לפרסם את זה, כי זה בושה מבחינתו, ברחוב הוא הולך לבית כנסת והוא עולה והוא צדיק. אז פה זה מסוכן, פה רשב"ג אומר, פה רשב"ג אומר, אני מסכים מה שלמדנו מקודם בברייתא, גם רשב"ג מודה שעבד עברי אישה לא יכולה לקנות. אבל גוי, היא כן יכולה לקנות. למה? וזה רשב"ג מתכוון לפי התירוץ של הגמרא. למה? כי גוי, מה היא אומרת? הגוי, הפוך, הגוי הולך לפרסם את זה, התפאר, תראה, הייתי איתה, אתה מבין? אז פה
היא תפחד. אישה היא גם קלה דעת, מה?
מה? מה אתה אומר?
אישה היא גם קלה דעת.
אישה קלה דעת. אז ככה, אז הגמרא מתרצת אופציה שזה יסתדר לפי רבי. זאת אומרת ככה, אנחנו למדנו ברייתא שאישה לא קונה, לא חילקנו עבד עברי, מצד אחד עבד עברי ועבד נוחי. אז תמיד עשו. רשב"ג הביאה ואומר שאישה יכולה לקנות עבדים. אומרת הגמרא שיכול להיות התירוץ שמה שאישה קונה זה דווקא עבד גוי, אבל עבד עברי גם רשב"ג יגיד שלא, ומה הסיבה אומרת הגמרא עוד פעם בפנים בגמרא? עבד עברי צניע לה. עבד עברי צניע לה, וכמו שרש"י מסביר מה שאני אמרתי, רש"י דיבור המתחיל צניע לה, אומר רש"י פה, מוחזק צנוע היא בעיניה, שאם יקלקלו יחד, לא יתפאר לגלות הדבר. הוא מתבייש מזה. אז לכן פה זה יותר מסוכן, אין כך אסור לקנותו. מה השקל אומרת הגמרא בפנים? עבד כנעני פריץ לה. מה זה פריצה? הוא פרוץ, ואז כמו שרש"י אומר, ויראי להפקיר לו את עצמה, אז היא מפחדת שיתפרסם הדבר, אז מטעם הזה רשב"ג אומר, פה אין לך שום בעיה, היא מותרת לקנות עבד כנעני. שואלת הגמרא, לפי זה, מה יוצא פה לפי המהלך של התירוץ של הגמרא? שאישה, אם היא יודעת שיש סיכוי שיתפרסם הדבר, היא מפחדת. אז אם היא מפחדת כזה מצב, אז אין לנו חשש שהיא תעשה קלקול, כי היא לא רוצה שיתפרסם. אז איפה שיש לה פחד, נכון, יש לה פתרון. יש הנחות בגמרא שאנחנו מדברים פה על אלמנה שקונה עבד, על אישה שקונה עבד. אז אמרנו ככה, לפי רשב"ג, הדוגמה מתרצת. אז מה הרעיון של התירוץ פה אבל? שבכזה מצב רב יואב, אם האישה מפחדת שיתפרסם, אז אתה אומר שאתה לא חושש לקלקול. ככה המהלך של הגמרא עכשיו. שואלת הגמרא, אלא עד איתן לרבי יוסף, יש ברייתא שרבי יוסף כותב שארמלתא לא תרבה כלבה. אלמנה שהיא גרה לבד בבית, שהיא לא תגדל כלב. למה? אני מפחד מסכנה, היא לבד 24 שעות. פתאום ייכנס לשטות בראש, היא תלך ותרביע עם הכלב, ואז אנחנו אומרים, אל תסמוך, כמו שאתה אומר, שלא תגדל כלב. ואותו דבר, שלא תעשה הכנסת אורחים עכשיו על מנה, היא תגיד, אני רוצה להריח איזה בן ישיבה אצלי, איזה חסד, איזה בחור אין לו איפה לישון, אל תתכנס. אז כתוב, ולא תשרה בר ברב באושפיזה, אל תאחסן בן ישיבה בבית שלה, אתה רוצה תעשי חסד אחר, אל תכניסי בבית שלה שום, לא נותנים לה. אז אומרת הרכה, ויש לה מבר ברב, ברור, בן ישיבה היא תכניס, זה פחד, צניע לה, ואז היא, לא יהיה לה פחד שיתפרסם הדבר, כי אתה אומר, אמרנו, הוא מחזיק את עצמו חרדי, אז פה אמרנו, זה מובן באמת שלא יכולה לגדל, אלא כאן בא, למה אתה חושש, שמה הייתי כלכלים או לכאורה, כיוון דמיסריך בה, יש כלל, כלב אם יהיה לו ארבעה עם מישהו, אז הוא כל הזמן ידבק אחרי הבן אדם הזה, הוא כבר מכיר, זה כמו זה, אז בכזה מצב, אז היא תלך ברחוב, הכלב ירוץ אחריה כל הזמן, אז יהיה פרסומת, איפה שיש פרסומת אמרת, שלא חוששים לקלקול, אז לפי השיטה המלאך של הגמרא אמור להיות פה שאישה אלמנה יכולה לגדל כלב, למה? כי תיזהר לא לקלקל, כי היא יודעת שאם היא תקלקל יהיה לה פרסומת. ואמרנו שאיפה בכזה מצב, אז מותר, אז מה הסיבה שכלב אסור? זאת אומרת הגמרא, היא לא תפחד. למה היא לא תפחד? כי איזה פחד אתה רוצה להגיד עכשיו? שהיא תלך ברחוב, כולם יראו שהכלב רץ אחריה, אז אנשים ידברו שהיא עשתה ארבעה עם הכלב, לא, היא לא תפחד. למה היא תגיד לאנשים לא, היא תגיד לאנשים, יודע למה הוא רץ אחריי, כי פשוט היא נותן לו כל מן אוכל, וזה הטבע שלו, שאם אתה נותן לו פעם אחד אוכל, הוא לא עוזב אותך הלאה. אז היא תגיד, או שהיא תגיד, אין לי מה לפחד שידברו, כי יגידו עליי ככה, רואים לי אלמנה צדיקה, אתה יודע. אומרים עכשיו קדושים, אומרים אחי מות קדושים, אחי המוות, פתאום כולם עם צדיקים וקדושים, אתה סתם בדרך מליצה, שכולם יחיה 120.
אמן.
איזה תרגיל אתה שומע, חבר למדתי בכיתה.
אחרי מות קדושים אמור, הרב.
כן, נכון. חבר למדתי בכיתה בתלמוד תורה, בן של רב גדול ברמת שלמה, הרב דייט, הוא נהיה חתן של אדמור מספינקה בבני ברק. אברך צעיר, ארבע ילדים בבית, אשתו בריאה ושלמה, אדמור גדול בבני ברק, קוראים לו ספינקה, יש לו בית כנסת ומשפחה טובה. אשתו בשתי הלילות האחרונים התלוננה על כאבי בטן. הלכה לרופא, רופא מה סתם, זה מחזור, כאילו, זה כלום, היום בבוקר לא קמה. אישה בריאה בנפשה, תאמין? לא, אני אומר, צריך
כמה שלך מהלימוד?
מה?
חבר שלך גדל?
בתלמוד תורה, לא בישיבה, אבל אנחנו מכירים טוב, זה, אתה יודע, מפחיד כמה צריכים להודות על כל שנייה שאנחנו נושמים.
אבא, תודה.
להעריך את זה, מה שאנשים, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, בלי התראה, בלי... מפחיד אברך צעיר, ואתה יודע, האדמור הזה, אני לא יודע איך, זה הבת הכי קטנה של האדמור הזה. כמה יכולה להיות 30? כאילו מה? אנחנו ממשיכים שיהיה רק בשורות טובות.
אמן, חודש טוב.
להודות על הבריאות, אני השם רופאך, לא יודע איך נזכרתי עם זה, אמרנו פה חיים מאוד קדושים, שנהיה רק עכשיו רק חיים ארוכים לכולנו. אמן. על כל פנים, ככה הגמרא שואלת, אנחנו נמצאים פה באמצע הסוגיה, אז הגמרא שואלת, לכאורה, אלא כלבה, כיוון דמיסריך בה, מירטסה, היא תפחד, כי יבינו הרועים שירבי, אומרת הגמרא, אין מה לפחד פה. היא לא תפחד ולכן אסור לה לגדל כלב. למה אמרי, כיוון דקישה לי לאומצה, גם כשהורקת לו אומצה זה נקרא בשר, היא זורקת לו בשר לאכול, לא כל דבר, אז מיסריך בשרה, אז היא אומרת, אין מה לפחד לקלקל. למה? כי גם הוא ירוץ אחרי אמרי, שאומצה דשדיה לי דמיסריך. הוא רץ אחרי בגלל האוכל שייתנת לו, אז אם ככה זה הסיבה. אז בקיצור, הגמרא נשארת עם התירוץ הזה, שלפי רשב"ג, גם כן, יש הבדל בין עבד גוי לעבד יהודי. אז הקטע שמה שהיה קשה לרבי על הנושא של מכירת עבד עברי, מכירת גר צדק אמור לעניין מכירה, הסברנו מה שהיה קשה לרבי, שמצד אחד אנחנו רואים שיהודי יכול להימכר לגר, מצד אחד ראינו ברייתא שלו, זה מה שהיה קשה לרבי, ואז רבי הגיע ותירץ את התשובה שיש הבדל שהוא יכול למכור, אבל זה לא יהיה דינו כישראל, כי אצל ישראל העבד יעובר לירושה לבן, ואצל ה... הגר צדק, אז זה יהיה בדיוק כמו שנמכר לגוי, שזה לא יעבור לבן. זה התירות, ואז הבאנו פה דרך אגב עוד הלכות מנושא אישה בודדת, שעמדנו עוד הלכה באישה בודדת, שיש לה הלכות מסוימת שלא יכולה להריח פני ישיבות, ולא כלבים, שלא יכולה לקנות עבד, מה?
למה שלא יעבור לבן של הגר? הבן של הגר הוא יהודי.
כי יש הלכה למשה מסיני, בגלל שהוא עצמו לא יכול ללכת להימכר להיות עבד. כי אין לו לאיפה לחזור ליובל, כי כתוב בתורה ביובל חוזרים ואפשר אל משפחתו, אין לו משפחה. אז יש הלכה למשה מסיני שאין לו את כל דיני, אנחנו בקושייה למדנו שאותו דבר שהוא גם לא יכול לקנות עבד. תרצה אמרה לו, הוא יכול לקנות, אבל לא יהיה לו ממש דינו כישראל בנושא הזה שהוא לא יוריש ילד. כי אחרי הכל יש הלכה למשה מסיני שהגמרא אומרת ככה, שמן מקנה קנה דלא מקנה לא קנה, ואנחנו הבנו בקושייה כפשוטו, אומרת אמרה לו. הוא יכול לקנות, אבל לא יוריש את זה, הגר צדק, יהיה לו דין בנושא הזה כמו גוי, שהוא לא יכול להוריש את זה לבן שלו. היחידה שלו, זה היה קושייה ושרדי הראשון והתירוץ, מה?
אז זאת אומרת, יוציא אותו מהיובל.
ש?
יוציא אותו מהיובל.
אם הוא, אם, אם הוא מת, אז אין לו לאן ללכת, אז הוא ממשיך עוד משתחרר בדיוק, יש יובל ויש. אנחנו עכשיו אמרנו שלרבי היה, היה קשה גם כן הנושא לעניין, שהנושא של הפרק שלנו, הנושא של הריבית. אז אמרנו שהיה קשה רבי גר תושב אמור לעניין ריבית מים, מה היה הקושייה שלו? אומרת הגמרא, הנה היה לו קשה ככה, תקציב, יש פסוק שכתוב בתורה, וכי ימוך אחיך אם אתה ידו, ידו עמך, והחזקת בו, תעזור לו, ואז כתוב גר ותושב וחי עמך, ואז כתוב אל תיקח מאיתו נשר ותרבית ויראת מאלוקיך וחי אחיך עמך. אז מה אנחנו עומדים מהפסוק פה? שהאיסור ריבית שכתוב בפסוק השני, מה נאמר? אל תיקח מאיתו נשר ורבית, על מה זה אמר? על אחיך וגר תושב שכתוב בפסוק הקודם, אם איך ירוך אחיך עמת הידו עמך והחזקת בו, אז אל תיקח מאיתו נשר ושמה גם על היהודי וגם על הגר תושב. אז אם ככה מה אנחנו רואים פה? שאסור להלוות אפילו לגר תושב, תדגישו, בריבית, נכון? חמור חמור מדבר, גר ותושב וחי עמך, ומהם אל תיקח מאיתו נשר ותרבית. אז מגר תושב, לא גר צד, מגר תושב גם אסור לקחת. על זה היה קשה לרבי ורמינו, המשנה שלמדנו אתמול, לאתמול למדנו משנה מפורש, שכתוב לובין מהן, אפשר ללוות מגוי בריבית, ואותו דבר מלווין אותן בריבית, והמשנה אומרת מפורש ברחל בתך הקטנה, וכן בגר תושב. אז פה אנחנו רואים שמותר להלוות לגר תושב בריבית, ויש לנו ברייתא מפורשת שאנחנו מדויקים לפסוק שכתוב שם בתורה, מדויקים הפוך, זה היה קשה לרבי. אז על זה הגמרא מתרצת, פה כבר רב נחמן בר יצחק מתרץ, כן? אמר רב נחמן בר יצחק, מי כתיב אל תיקח מאיתם? האם כתוב בהמשך הפסוק אל תיקח מאיתם נשר ותרבית, ואז תגיד על מה שכתוב בפסוק הקודם, שכתוב יחמור אחרי תמלת הידו עמך, והחזקת בו גר, גר ותושב, ואז אני אומר שמשתם ביחד אל תיקח מאיתם בלשון רבים, מה פתאום? מאיתו כתיב, מה זה נקרא מאיתו כתיב בלשון יחיד? שהתורה אומרת ככה, מאיתו כתיב מישראל. יש פסוק ראשון שהפסוק אומר לך ככה, ויחימוך אחיך עמת הידו עמך והחזקת בו גר ותושב לך עמך. גר תושב בנושא של לפרנס אותו כמו יהודי. אם אתה רואה שמצוקה כלכלית, התורה אומרת לך פסוק ראשון לך עמך, תן לו אוכל, תן לו צדקות, תחיה אותו לך עמך. מגיע פסוק שני, הוא אומר אל תיקח מאיתו נשר ותרבית, זה לא לך על שתיהם, נשר ותרבית אל תיקח רק מאיתו ממי, מהישראל, אבל גר תושב. אז יש בנושא של להחיות אותו כלכלית, זה באמת הוא כמו יהודי, הגר תושב. בנושא אל תיקח מאיתו נשר ותרבית, זה רק מאיתו בלשון יחיד, רב לך ממריץ המתרץ, זה רק מהיהודי, אבל לעולם המשנה שאנחנו למדנו אתמול, זה כפשוטו, שמגר תושב אתה כן יכול לקחת ריבית, כי בנושא ריבית הוא לא כמו ישראל. מביאה הברייתא, גמרא הברייתא, תנו רבנן, כתוב בפסוק אל תיקח מאיתו נשר ותרבית, אז מפה אנחנו מדייקים מהפסוק מדגישה הברייתא, שדווקא נשר ותרבית מן הלווה אסור, אבל אתה נעשה לו ערב. זאת אומרת, אתה יכול להיות ערב על חוף שיש בו ריבית. ואנחנו עוברים לדף עין א' עמוד ב'. גר תושב הוא לא יהודי לכל דבר. יש גר צדק הוא יהודי. אתה מתכוון לשאול על גר צדק. גר צדק הוא יהודי לכל דבר. לכל דבר. חוץ מזה, כמו שראינו, כל מיני מקרים רגישים שאין לו משפחתו. אנחנו מדברים גר תושב, זה אחד שעדיין אוכל נבלות וטריפות. שבע מצוות הוא מחזיק. מבררת הגמרא. אנחנו למדנו עכשיו בברייתא פה, שערב אתה כן יכול להיות על חוף שיש בו ריבית. אז אנחנו אומרים לעין א' עמוד ב', שואלת על מה ערב למה? מה זה יקרה ערב למה? אילה משהו אתה יכול להיות ערב לישראל? שאיך אתה יכול להגיד דבר כזה? ואתה, יש משנה מפורשת, שהמשנה זה בדף עין א' עמוד ב', כתוב, אלה עוברים בלא תעשה. יש אנשים שעוברים בכל הלאה ועד ריבית בלא תעשה. מי זה? המלווה והלווה, זה ברור, למה הסברנו, למדנו כבר כמה פעמים, ואז הוא מוסיף פה גם כן, הערב והעדים. אז פה אני רואה אין איראן שאסור להיות ערב על הלוואה בריבית. אז איך אתה יכול, אי אפשר להגיד שמדובר פה ערב על הלוואה של יהודי. אתה רצה מה אתה צודק, מה כמעט הברית שמותר להיות ערב לגנוחי. הלוואה שרוצה יהודי אחר לבות מגוי. אז פה אני אומר, לגוי אתה יכול להיות ערב. שואל את הגמרא, למה מותר להיות ערב אצל גוי? יש להם חוק אצל יהודים, אתה יודע מזה? שאתה יודע מלא, זה באמת מפחיד לכתוב, אבל זה פחות מפחיד מהגויים. אבא שלי פעם המסכן חתם למישהו ערבות. חבר טוב שלו, והוא מסכן זה, הגיעו אליו, והוא שם הזה, ומסכן הגיעו לאבא שלי, חתם תרבות, תבין? אבל אצל יהודים יש פחות מפחיד, כי אנחנו מקווים שכולם יחיו 120, והוא ישלם את זה, והוא אף פעם לא יתקע את החבר, מי חותם בדרך כלל? משפחה, חברים מאוד קרובים, אבל אצל הגויים יש להם משהו, לא יודע, לא הגיוני. אם יש ערב, הם הולכים דבר ראשון לערב. ככה אצל החוק אצל הגויים. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שמותר להיות ערב אצל זה, מותר להיות אצל גויים, מותר להיות ערב כן. שואלת הגמרא, למה? כיוון דיני דנוכי, דאזיל בתרארבע, בדיני אנוכים המלווה לא תובע את החוב מהלווה, הולך ישירות לערב, אז מה יוצא? זה כאילו שהוא הלווה ליהודי את הריבית, אותו יהודי שחותם ערבות פה, כי בסוף יבואו אליו. אז אם ככה, אז זה נחשב כאילו שהוא לבא כסף מהגוי, ואז הוא חזר והלווה לישראל, אז אם ככה, איך מותר? ועיוני הוא דקשקים מן הריבית, הערב הוא לוקח ריבית מיהודי ועובר על איסור ריבית. תרץ את הגמרא, אמר רב ששת, הברייתא שלנו מדברת כמו שקיבל עליו לדון בדיני ישראל. הגוי קיבל, מי זה הגוי? המלווה, הוא קיבל עליו שהוא לדון בדיני ישראל, זאת אומרת, אז אם ככה הוא לא ילך ויתבוע מן הערב עד שיתבע מן הלווה קודם, אז לכן הערב לא נחשב פה כלווה בריבית, הוא סך הכל ערב, ערב בגוי, אני אומר, אין שום בעיה. שואלת הגמרא, אם מדובר, היא קיבל עליו לדון בדיני ישראל, הוא אומר, אני מתחייב, אני עושה פה הלוואה כמו אצלכם הדת, התורה שלכם. אז אומרת, מה, ריבית נע מלו לשקול, אסור לו לקחת ריבית, כי בדיני ישראל יש לנו את התרי"ג מצוות התורה שלנו, בתורה שלנו כתוב אסור לקחת ריבית. אומרת הגמרא לו, אמר רב ששת שקיבל עליו לזו, ולא קיבל עליו לזו. לעניין איסור ריבית, אומר, אני לא יהודי, מותר לי ללוות בריבית. בנושא של כשיש לנו משהו מוזר, שאנחנו הולכים ישירות לערב, בנושא הזה אני לא אלך ישירות לערב, אני כמו היהודים, שאני אקח קודם כל ישירות ללווה שלי, ואז אם ככה, הרב הזה, היהודי שחותם ערבות בכזה סוג הלוואה, רק במקרה כזה מותר, אז לפי התירוץ המסקנה יוצא, סתם ככה לחתום ערבות בגוי יש גם בעייתי, כי יש להם חוק שאתה ואז אתה הופך להיות הלווה. רק במקרה שהוא יקיבל עליו מפורש הגוי, שהולך לדון בנושא הזה של ערבות בדיני ישראל, שהוא לא ילך ישירות לערב, אז הוא סך הכל דין ערב ולא לווה, ורק אז מותר, זה מה שהברייתא כותבת פה, למדנו עכשיו התחלנו את הברייתא, אבל אתה נעשה לו ערב, שכן מותר להיות ערב, זה רק במקרה הזה, ואמרנו שאצל יהודים אין סיכוי, זה ברור שעשו. אנחנו למדנו אתמול משנה, למדנו במשנה ככה, סוף המשנה, ואמרנו ישר גמר, בסוף המשנה בדף עין עמוד ב' למעלה יש משנה, אתמול למדנו את זה בסוף השיעור, אז כתוב שם ככה, מלווה ישראל מהותיו של עובד כוכבים, מדעת העובד כוכבים. אמרנו ככה, יהודי מותר לו ללוות ליהודי אחר כסף של גוי בריבית, בלבד שיעשה את זה מדעת העובד כוכבים, ואז יוצא שהגוי זה המלווה. אבל לא מדעת ישראל. אמרנו שמה זה מדעת ישראל, מדעת העובד כוכבים? אז הגמרא עכשיו הולכת להגיד עכשיו את הציורים בעריכות, מה זה נקרא מדעת הגוי שאני אומר שמותר, ומדעת ישראל אני אומר שעשו, כן? יהודי מחזיק אצלו כסף, כן, מחוץ לארץ זה מאוד מצוי כל הזמן, הם נותנים ממינות, הכסף שלהם הם נותנים ליהודי לסובב את זה. עכשיו זה כסף של גוי, אבל מי מסתובב את זה? יהודי מסובב את זה. עכשיו מגיע חבר יהודי, יש לו עכשיו בעלות, מגיע חבר יהודי, אומר, תן לי את הלוואה מהגוי. עכשיו מותר עכשיו לקחת ריבית, אז יש פה כתוב ככה, אם זה מידת העובד כוכבים מותר, מידת ישראל לא, מה הדוגמה? בואו נראה בגמרא. למדנו במשנה מלווה ישראל מהותיו שנוחים מידת הנוחים, ואז למדנו שלא מידת הישראל. אומרת הגמרא, מה ההגדרה של מידת נוחי? תנו רבנן. מלווה ישראל מהותיו שנוחי, היא רק אם עושה את זה מידת הנוחי, אבל לא מידת ישראל. כיצד? אז אומרת אמרה ככה, ישראל שלווה מאות מן הנוחים בריבית, ממש ריבית קצוצה. היא ביקש להחזירם לו. הלווה מבקש להחזיר את זה לגוי. לפני שהוא יחזיר לו, תדייקו פה, תהיו איתי כבר מסיימים, אל תהיו עייפים פה. מצאו ישראל אחר, יהודי אחר מוצא אותו ואמר לו, אומר ללווה, תעשה לי טובה, אל תחזיר את הכסף לגמח, לגוי הזה, אל תחזיר. תנם לי, תביא לי קודם כל הלווה, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. אני אתן לך את הדמים שאתה צריך להוסיף בריבית על איחור התשלום, אני אתן לך את הריבית הזה. זאת אומרת, בוא נגיד הם סיכמו הגוי, שכל יום שאתה מביא לי את זה יותר מאוחר, תוסיף עוד 10 דולר, עוד 15 דולר. אז אומר, תמשיך לי, תן לי, אני מוסיף לך את מה שאתה צריך להוסיף, אני אוסיף לך. וכזה מצב אסור. למה אסור לעשות את זה, דוד? כי בגלל שמעות עדיין ברשות הלווה, אז יוצא שעכשיו יש פה גמח חדש. יש פה עכשיו לווה יהודי, שהוא מלווה לישראל, התוספת שהוא נותן לו זה ריבית. אז אפילו שהריבית הזה בסוף יבוא לגוי, והוא לא מרוויח כלום היהודי, זה נקרא מדעת ישראל ואסור לעשות את זה. זאת אומרת, למרות שהריבית בסוף ילך לריב כמו בנק של הגוי. אבל בגלל שעכשיו זה לא מדעת הגוי, זה נקרא מדעת ישראל ואסור לעשות את זה. אבל בוא תראו מתי נקרא מדעת הנוחי שמותר. ואם העמידו אצל נוחי, אם הלווה אומר לגוי, תקשיב טוב, אני מבחינתי, תבוא אליי ברחוב שלי בבית, הכסף שלי מוכן אצלי להחזיר לך עוד היום. אז תעשה לי טובה, יש לי חבר שלומד איתי בכולל, חבר מאוד מאוד טוב. אני מבקש לך, אם אתה תרצה, אני מבקש לך טובה, תלווה אותה מתה לישראל פלוני. והגוי אומר לו באמת, אין בעיה. אני מסכים שאתה תיתן לו, וכמובן אתם מסכמים על ריבי. פה, מה עשית פה? אתה סילקת את עצמך מלהלווה, אתה אמרת לגוי, זה אצלי בבית בשבילך. והוא מבקש לגוי, והגוי אומר, בסדר, לך. אז זה כבר נקרא מדעת אנוכי, ופה אני אומר שמותר. למה? כי אנחנו נכנסים פה לקטגוריה של שליחות. למרות שמי הלווה פה בפועל היהודי את הריבית, הישראל, אבל בגלל שהוא עשה את זה מדעת אנוכי, אז כאילו עשה את זה בשליחות הגוי, אז זה לא נחשב שהישראל מלווה בריבית, זה נחשב כאילו שהגוי מלווה בריבית. אז תזכרו פה, חייבים לבוא לדין שליחות, כי אם אין פה דין שליחות בפועל מי עשה את הווה ישראל. אנחנו מסתכלים פה בשליחות, וזה נקרא שליחות לכולם. נכון רבי דוד? פה אני מקל בגלל השליחות.
מי יקרא את הריבית, היהודי או הגוי?
הכסף זה כסף של גוי. בסוף סוף הריבית הולך לבוא לגוי. אבל עכשיו כרגע הכסף נמצא אצל היהודי. עכשיו היהודי רוצה להמשיך, עכשיו מגיע חבר טוב, הוא אומר, עכשיו אתה סיימת עם הלוואה, ברוך השם, אתה רוצה להחזיר, עכשיו אני זקוק לזה. עכשיו הוא יודע שהוא כנראה לא יסתדר ישירות עם הגוי עם זה. אז הוא אומר, לפני שאתה מחזיר לו, תן לי. אז הוא אומר, אם זה לא הגוי, אז ברור שאסור. למרות שבסוף היהודי לא ייהנה מהריבית, אבל מי המלווה פה בריבית עכשיו? היהודי. אז אפילו שהחשבון בנק, כל הריבית בסוף יהיה רק לגוי. כמו הוא מסכם איתו, כל יום איחור, אסור לעשות את זה. אבל אם הוא הולך לגוי, הוא לא מחזיר לו את הכסף. הוא אומר, תקשיב, בבית שלי הכסף מוכן להחזיר לך, עם הריביות שמותר לעשות, אמר. אבל תעשה לי טובה, יש לי חבר שזקוק עכשיו לכסף, הוא מוכן גם כן לשלם לך את אותו ריבית שאני עכשיו בעוד חודשיים, שלוש. אז פה אני אומר, אם זה נקרא מידת אנוכי, ומותר לעשות את זה. למה? כי אז אני חושב כאילו שהגוי מלווה בריבית, כי אז אני מלווה לו בשליחות הגוי. זה נקרא מידת אנוכי, כי אני מלווה ליהודי החבר שלי בשליחות הגוי, וזה כסף של הגוי. ואני עושה את זה בשליחות הגוי.
גוי יכול לעשות שליח ישראל?
טוב, זה הסוגיה עכשיו בעמוד הזה, אני רוצה לסיים את זה.
לא יכול לעשות את זה.
זה סוגיה כאלה, לכאורה שליחות, אין דין שליחות לגוי. אז בוא נגיד לחומרה, אנחנו נשתמש, אבל ללכת להקל פה, זה המעשה, זה הסוגיה פה, נסיים, סוגיה קלה עכשיו. אז ממשיכה הברייתא, ממשיכה הברייתא, וכן אורחי, עוד ציור, וכן אורחי, שלווה מעות מישראל בריבית. גוי היה לווה, הוא לווה כסף מיהודי בריבית, ואמרנו שמותר. היא ביקש, מה זה מותר? אמרנו שמדי רבנן, אמרנו בכזה מצב שיהודי מלווה בריבית, אמרנו שיטת רבנן שלא עושה את זה, אבל לא משנה, מדין תורה מותר. אז וכן אורחי שלווה מעות מישראל בריבית, היא ביקש להחזירם לו. הגוי רוצה להחזיר את הריבית הזה ליהודי. ומצאו ישראל אחרת, מי הוא מוצא? אתה לווה את הגוי. ואמר לו, אומר לגוי, אל תחזיר לחבר שלי המלווה היהודי את הכסף. נם לי, ואני אעלה לך כדרך שאתה מעלה לו. אז פה אני, זאת אומרת, אתה מעלה לו בריבית וזה, אתה תמשיך ליתן לי את עוד חודשיים הלוואה, אני אחר כך אחזיר לו ואני אוסיף לו את החודשיים ריבית. זה אני אומר מותר, למה מותר? כי איפה הכסף עכשיו נמצא? אצל הלווה. הלווה הזה הוא גוי. עכשיו, אפילו שבסוף הרווח ריבית מגיע לידי מי? ישראל, אבל מי היה פה המלווה בריבית? הגוי, וזה מותר, אתה יכול להבין את זה? אבל זה מה שזה נקרא מידת אנוכי, וזה מותר לעשות את זה. אבל מה יהיה דין במידו אצל ישראל? הגוי מגיע ואומר ליהודי, תקשיב טוב, אני מבחינתי רוצה להחזיר היום את הכסף עם ריבית וכמו שסיכום, אבל יש לחבר שלך רוצה, לא מתבייש ממך, בא אליי, שהוא רוצה שאני אמשיך לתת לו את הכסף לעוד חודשיים שלוש, והוא יחזיר לך. אז זה כבר נקרא מידת הישראל, כי אז הגוי נהיה שליח של הישראל להלוות לו, וזה נקרא שישראל מלווה בריבית לישראל, וזה אסור. עכשיו זה גם, יש פה דין שליחות, אבל זה שליחות מובנת, זה שליחות לחומרה. שהגוי נהיה שליח של יהודי, גוי אין לו דין שליחות משתי כיוונים. אבל בוא נגיד בריבית, אנחנו כל כך אומרים כפר באלוהי ישראל, לחומרה שליחות, אבל ללכת להגיד את הרשע, הרשע מאוד קשה, נכון, וזה הולך להיות הסוגיה. אז בואו נלך עוד פעם. ואם הם עידו אצל הישראל, אסור. בקיצור, הבאנו פה רשע בספר שמסביר מאוד יפה דעת נוחי ודעת ישראל, אין בצורה שהגוי המלווה בריבית, ואין בצורה שהגוי הלווה בריבית, והרעיון זה מובן. מגיע הגמרא ושואל את הקושייה ששאלנו פה כבר בעל פה. אומרת הגמרא, למה כשהוא מעמיד אצל המלווה, זה נחשב כאילו המלווה הראשון, הוא עכשיו גם הלווה. לכאורה, אנחנו יש לנו כלל בכל הש"ס, לומדים את זה מפסוק, אין שליחות לנוחי. אז אומרת הרי ככה, בשלם הספה, מה שעכשיו למדנו, שאם הגוי נותן את הכסף לישראל השני בציווי היהודי המלווה, שהיהודי המלווה, אז אמרנו אסור, אז אפילו שמצד הדין אין שליחות לנוחי, אבל עדיין לחומרה, לא, אמרנו, אל הרשע, מה שלמדנו בסוף הרשע, שאם היהודי נותן את הכסף, היהודי הלווה, הוא נותן את הכסף ליהודי אחר, מה אמרנו? מידת הגוי, אז מה אמרנו? זה מותר. למה? כי אז זה נקרא שהגוי מלווה בריבית. למה? כי עושה את זה משליחות הגוי. שואלת הגמרא, כיוון דאין שליחות לנוחי, אז מה יוצא פה? מידים תורני, מידים משקפיים רוחניות, מי בפועל המלווה פה? היהודי. כי איפה הכסף עכשיו? אצל היהודי. הלכת, אם הוא מחזיר את זה לגמרי, הגוי, אוקיי, אז אין לנו שאלה, זה לא הנושא פה. אתה מחזיק את הכסף, אתה רק הולך להתייעץ איתו, זה נקרא מידת נוחי ומותר. למה? כי זה נקרא שהנוחי המלווה בריבית. איזה נוחי מלווה בריבית? אתה הבאת לו ריבית, מה? אתה רוצה להגיד פה שיש פה דין שליחות, שלוחו של אדם כמותו, אז הלכת להתייעץ איתו והכסף שלו, אז אני חושב שהגוי מלווה בריבית. אין שליחות לגוי, אז איך אתה יכול להקל? לחומרה נבין את זה. כן, כמו שאומרים ריבית, אז אמרת, מה, אל הרשע, דאין שליחות אנוכי, איוני הוא דקשקיל מיני בריבות, אז איך הברית התירה? תרץ את הגמרא, אמר רב עונה בר מנוח משמי דרב אחא דרי דרב איכא, שמה שאנחנו למדנו ברשע שמותר, לא הכוונה שהוא נתן לו בשליחות של הגוי, כן שליחות לגוי באמת לכולם. אחא במי עסקינא, פה מדובר, כגון דאמר לי, אנוכי אומר ללווה שלו הראשון היהודי, הניחם על גבי קרקע, תשים את הכסף על גבי הקרקע שאתה חייב לי, ויפטר. שים את זה על הרצפה ותיפטר מן החור. הגיע היהודי השני שהוא לקח אחר כך, הלווה החדש לקח את הריבית, הוא לא לקח את זה מהיהודי בדין שליחות של הגוי. היהודי השני לקח את הכסף מאותו רצפה ברשות הגוי. אז היהודי פה לא שליחות ולא זה, יש פה הלוואה חדשה, הגוי מול היהודי החדש. אז אם ככה, אז שואל את הגמרא, הבנת פה את הסיפור? מה אמרתי לכם מקודם? מה יהיה הדין? אם הלווה הראשון היהודי בא לגוי, מחזיר לו את הכסף, ואז הוא עושה הלוואה חדשה. אמרנו, פשוט, אותו דבר פה. כשאתה מסביר פה את הברייתא שהוא שם את זה על הרצפה, והוא אמר, אם אתה שם פה על הרצפה, זה כמו שזה אצלי בבנק, ואז הגיע היהודי, אומר, הגוי אומר לו, היהודי השני, הלווה בריבית השני, אומר לגוי, הגוי אומר לו, קח מהרצפה. מה החידוש פה? ברור שמותה. זה כמו שזה אצלי בבנק, זה הרצפה, כי הרצפה מבחינת, אני אמרתי לך שזה כמו שהסברת לי. אז מה החידוש פה? שואלת, מה היה?
אולי תגיד שארבע מאותיו של אדם קונות לו, ואז... אולי תגיד שארבע מאותיו קונות לו, ואז הוא בתוך ארבע מאות שלו?
זה כבר לא חידוש, לא, לא נכנס פה לארבע מאות, לא, זה דין קניינים, זה נשאיר למסכתאות של קניינים. אבל בקטע פה עוד פעם, אם מבחינת, אם היהודי פה לא קשור, הלווה הראשון כבר הסתילק את הכל, זה כבר לא קשור ליהודי, אז עוד פעם זה... אז אומרת הגמרא יחי מאי לממרא, אז מגיע הגמרא מתרצת, אלא אמר רב פאפא, שמדובר כגון שנתן, ונתן בה, זאת אומרת, הגוי לקח את הכסף מיד הלווה הראשון, והוא נתן אותם בעצמה ביד של הזה, אז לכן, הלווה הראשון לא עשה פה שום איסור. אז עוד פעם מפרשים מסבירים פה מה ומן הכבר, אבל לא נעריך פה עכשיו. שואלת הגמרא, עוד פעם, הקטי מאי לממרא, עוד לא חידשת את החידוש, מתרצת הגמרא ככה, מהו דתמה? הייתי חושב שבלי הברייתא היינו חושבים שבאופן כזה אמור להיות אסור. למה? כי אפשר להיות שהגוי לא מתכוון לזכות בכסף בתורת פיראון. יכול להיות. למה? כי יכול להיות שנוחי גופי כי אביד, הגוי שהוא הולך ועושה את הלוואה השנייה ללווה השני, הדתא דישראל כגמיר ויעיל. הוא גומר בדעתו לתת את הכסף על דעתו של הלווה הראשון. כי מי הביא פה את החבר הזה? כמו שתיארנו פה בדוגמאות
הברייתא,
מי הביא פה את הסיפור? מדובר פה שהיהודי הלווה הראשון, הוא מגיע לגוי ואומר ככה, מבחינתי, הכסף מוכן לך בבית. רק יש לי חבר שהוא פנה אליו וזה. אז היית חושב פה שאפילו שאתה נותן לו ביד והוא מסלק, הוא נותן את זה בראש, הוא נותן את זה על סמכות מי? על סמכות הלווה היהודי. ואז יוצא שהיהודי הראשון עבר בסברת ריבית, וזה הקמה שמלן, זה הקמה שמלן. אבל עוד פעם, הוא צודק. אני לא יכול עכשיו להיכנס לעיון, אנחנו 9:51, וגם אין לי בדיוק מה לענות לו, כי אני לא מוכן בתשובה, אבל זה מה שהגמרא אומרת פה, כמה שמלן אנחנו אומרים, שהגוי זכה בכסף בתורת פיראון, ומה שהוא חוזר ומלווה אותם לישראל זה מידת עצמו, ואני לא אומר שזה ככה. כן, זה פשוט, אנחנו לומדים גמרא, רש"י, וזה הכוונה, זה התירוץ פה.
מה שאני אמרתי, זה יכול לתרץ.
כן, נכון, נכון. הנה, סתכל רש"י, דיבור המתחיל אפילו לא מעריך בזה, דיבור המתחיל לדעת את ידי ישראל, שהרי הוא הביאו אצלו, והבנוכי שלוחו ונחמיר מדי רבנן למסר, כי נאמרין הספה, אז אנחנו רואים כמה שמלן שאנחנו רואים, לא, זה התירוץ הראשון. רב אשי אמר, אין צורך בכלל, זאת אומרת, לסיכום, לפני שנתפסים לתירוץ של רב אשי, שאנחנו מעמידים את הרשע, לפי התירוץ הראשון, בצורה שהוא לקח את זה ממש הגוי ביד, והוא נותן את זה ולכן זה מותר, וזה לא מדין שליחות. היי, מה החידוש? החידוש הוא בגלל שהוא הביא אותו, אז הייתי חושב, למרות שנתן את זה ליד, אבל הוא עושה את זה על סמכות. ופה אמרנו, כל ריבית, אנחנו מחמירים אבק שבאבק, אז זה כבר נקרא סוג של ריבית שישראל, כי הוא הביא אותו. אז כשהגוי מביא פעם שנייה ללווה השני, זה נחשב על סמכות הישראל, כמה שמלן אנחנו רואים מה פתאום. זה הלוואה חדשה לגמרי, וזה לא על דעת הישראל, וזה החידוש. רב אשי אמר, לא צריכים להעמיד את הרשע בצורה כזאת, שהגוי נתן ונתן ביד, כמו הסברנו. פה מדובר שהלווה הראשון נתן ללווה השני, בידו את הכסף באמת בשליחות הגוי. אין שליחות, אין שליחות, אין שליחות, בכל שכנו לכולה. אומר רב אשי, מה פתאום? כי אמרינן אין שליחות, אין אוכי. זה הנמילה בתרומה, דווקא בנושא של תרומה, למה? כי שם החכמים דרשו במסכת קידושין, דף א' עמוד ב', שם כתוב בתורה בנושא תרומה, גם אתם. אז חז"ל דורשים לרבות שלוחכם. מה איזה שליח? מה אתם בני ברית? אף שלוחכם בני ברית. אז אם הגוי לא בן ברית, אז הוא לא יכול להיות שליח של ישראל, ואתה לא יכול לשלוח אותו לעשות לך תרומות ומעשרות. אבל בכל התורה כולה טוען רב אשי, בכל התורה כולה יש שליחות לנוחי. אז לכן כשישראל נותן את הכסף לפי רב אשי, כבר אל תחכו בסבלנות עוד חצי דקה, אבל בוא נסביר לאט לאט. אז לפי רב אשי אנחנו רואים פה כשישראל נותן את הכסף של הגוי בציווי הנוחי, לא בתרומה, יש שליחות. אז אם יש שליחות יוצא שהוא שליח של הגוי, אז יוצא שהגוי עשה את הלווה, ולכן כן מותר בכזה מצב, זה נקרא מידת נוחי ומותר. שליחות של רב אשי, אבל הגמרא דוחה. ועד רב אשי ברוטאי, יש כאלה ברוסים בדוטאי, או ברוטאי מלשון דעה חיצונית, וזה לא מקובל להלכה, יש כאלה אומרים שפשוט בדוי. למה? כי מה ישנה תרומה דנו? מה הסיבה שבתרומה רב אשי מודה שאנוכי לא יכול לעשות תרומה או לעשות על ידי שליח נכסים? מה כתוב? כתוב שם, כן תרימו גם אתם, וחז"ל דרשו אתם גם אתם, מה אתם בני ברית, אף שלוחכם נעמי בני ברית. אז אם ככה לפי זה שליחות, איפה לומדים שליחות של כל התורה כולו? מתרומה, שליחות של כל התורה כולה נעמי מתרומה גמרין אלה. אז אם ככה, איפה יודעים שכל התורה כולה לומדים מתרומה שליחות, ככה כתוב גם כן באותו עמוד בקידוש עם א' עמוד ב' רש"י מביא, ושם לומדים דין שליחות בתרומה. אז אם כך אמור להיות הלכה, שהלמד זה לומדים מהמלמד, כמו המלמד תרומה אין שליחות לנורחי, גם בכל התורה אין שליחות לנורחי, לכן מסיקה הגמרא אלא דרב אשי ברותאי, ברותאי או בדותאי. זה המהלך התירוץ השני של רב אשי, שבכל התורה יש שליחות והגמרא דחתה אותה. איקא דאמרי, אמר רב אשי, שמה הסיבה שברשע היהודי לא עובר על איסור ריבית? אז איקא דאמרי, אתה יודע למה? כי אמרינן אין שליחות לנוחי, זהה למילא אינו לדידן. אני חייב תרומות ומעשרות, אני חייב לעשות איזה מצווה צדקה, מצוות הלוואה, אז הוא לא יכול להיות שליח שלי. אנחנו שלא כן יכולים להיות שליח. ופה הוא רוצה להלוות בריבית, והוא שלח אותי שליח, אז פה אפשר להקיל, כי פה אני כן יכול להיות שליח. אבל ענן לדידו, אבין עליהם שליח. אז אם ככה, בא רשע ישראל השליח של הגוי, זה בעייתי. הספה, כל הסיפור בספה פה, הוא המלווה הגוי, והוא אומר ליהודי, אין בעיה, אתה רוצית להחזיר לי, ועכשיו החבר שלך רוצה הלוואה, ואני אומר לך, בלב מידת אנוכי, לך תלווה לו, זה כן נקרא שליחות, ולכן אני אומר שמותר, כי פה יש כן שליחות. תוכה הגמרא לפי המהלך הזה, גם זה ברותא. ועד הרבה שברותאי או בדותאי, למה? כי מה השתאינו לדידן דלו? מה הסיבה שאנוכי לא יכול להיות שליח ליהודי? דכסיב אתם גם אתם לרבות שלוחכם, מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית? זה אותו רעיון, עלה לדידו נמי, מה אתם בני ברית כאומה? כי המושג של שליחות זה הדדי, מה זה שליחות? בני ברית אף אתם בני ברית? אז אותו דבר אתה לא יכול להיות, שהוא שליח מהגוי מדין. אז אם ככה לכן מסיקה הגמרא, אלא עד הרבה שברותאי גם לפי היקדם ראשיים. נלך לתירוץ אחרון של רב אינה, מחר אני רוצה להתחיל פה אותנו רבנה, רב אינה אמר, תירוץ שלישי. זאת אומרת, הבאנו תירוץ ראשון מבינתיים, שתירוץ הראשון הבאנו מבינתיים, שבאמת אנחנו אומרים שמדובר שהוא ממש החזיר לו את הלוואה ואז הוא הביא, תירוץ שני רבה שדחינו, שמדובר שיש כן שליחותו אחד צד או שתי צדדים, רב אינה אמר, שאנחנו מפרשים את הרשע של הברייתא, באמת שהישראל נותן את הכסף לישראל בשליחות הנוכי, אף על פי שאין שליחות לנוכי, עדיין אני אומר שמדין שליחות אין באמת, זה ברור להלכה, אבל עדיין הוא לא עובר על איסור ריבית. למה? כי נעיד לשליחות לנורחי לסלי, אבל שחייה מדרבנן איסלי. מדרבנן אפשר לזכות עבורו. שליחות אין, ואני מסכים ברחל ברור שאין, אבל שחייה יש. מדרבנן אפשר לזכות עבורו. אז אם ככה פה, הלווה השני זכה בכסף לצורך מי?
הגוי.
לצורך הגוי, והוא חוזר ולווה אותן ממנו. אז אם ככה, אין פה הלווה מישראל לישראל, אלא מנורחי לישראל. ומסתבר שחכמים תקנו שיש כן שיש שחייה מגוי מדרבנן, כי מי דדה מהקטן, כמו שמצאנו ילד פחות בבר מצווה שלא הגיע למצוות. קטן, לאף אף על גב דנס לי שליחות, אפילו שלא בתורת שליחות, אבל אנחנו עוברים לדף עין בית עמוד א' למעלה. איס לי שחייה מדרבנן, אז חכמים תקנו שאפשר לזכות עבור הקטן. אז אך הנמי, כן מביא פה את הגמרא מסכת בבא בתרא שם בן פרק מי שמת, אז אך הנמי לא שנה, גם לנוכי אפילו שאין לו שליחות מן התורה, אז חכמים תקנו שאפשר לזכות עבורו, זה התירוץ האחרון של רבינה, והגמרא דוחה גם אותו, איננה. אומרת הגמרא ולוי, אין להוכיח בתקנת חכמים שחייה לקטן, שאותו דבר יגיד כמו בקטן אפשר לזכות בשבילו גם לנוכי, למה? כי זה אחרת. יהודי, ילד מתוק, פחות מבר מצווה שהוא קטן, הוא אפשר לזכות בזה, למה? כי בסוף הוא גם יבוא לאכול, גם יבוא לשליחות. ישראל עשה לכלל שליחות, אז לכן אמרו, בגלל שבסוף יהיה לו דין שליחות, אז מי? השחייה יש לו כבר מי עכשיו. אבל עובד כוכבים הוא גוי, וגוי לא עשה לכלל שליחות, אז לכן יכול להיות שסלור רחמים לא תקנו בכלל שחייה, אז לכן נתחה הצירות של רבינה. אז בקיצור, אז חייבים להישאר שמה שכתוב בברייתא, שהיהודי השני, היהודי הלווה הראשון יכול להלוות ללווה השני בריבית כסף מגוי. אם בדעת נוחי, אז חייבים להגיד דווקא כמו בצורה שאמרנו, שהוא הביא את זה ליד הלווה, ואז הוא יחזיר את זה, ומה החידוש? החידוש שזה לא הדת הישראל. נסיים עם אגדה רב יואב, שהתניה, הנה, בקיצור כתוב שם, אמר רבי יוסי, בואו ראה סמות עיניים שמראים בריבית, אדם קורא לחברו רשע רוב וחייב, והם מביאים עדים ולבלם וכל יוסי בואו כותבים זה, וחותמים בפלוני זה, כפר בלוי ישראל. זאת אומרת, אחד שהוא שומר את כל התאר מצוות כמו שצריך, אחד מלווה בריבית הוא כבר נהיה כפר בלוי ישראל, זאת אומרת, הוא לא מאמין בורא עולם, מה הקטע? אז השיטה מקובצת מסביר בפשטות, אתה יודע, הם הולכים בפשטות מסבירים, כי מה כתוב באותו פסוק? אל תיקח מאיתו נשך ותרבית, מה כתוב? אל תיקח...
יראת
מאלוהיך. יראת מאלוהיך, בגלל שכתוב בפסוק יראת מאלוהיך, כזה אחד שלא ויראת מאלוהיך, אז הפסוק לבד אומר לך שאתה כופר באלוקי ישראל, זה אומר השיטה מקובצת פה פשט על הגמרא. אבל החזון איש כותב בספר מעשה איש שאומר מדהים. הוא אומר, אנחנו ידועים, אנחנו בני מאמינים, דורי דורות, שיש לנו מאמרי חז"ל שכתוב, שכל מה שמגיע לך במשך כל השנה, כתוב לך מראש השנה, אין אדם נוגע במלוא נחת,
במה,
יש את כל הפתגמי חז"ל שאתם יודעים. הוא אומר, הבן אדם הזה שהולך ומלווה בריבית, מה הוא מראה? אין לו אמונה. זאת אומרת, הוא מה זה ריבית? לשון, הוא רוצה להרבות את הנכסים שלו. הוא לא מאמין בורא עולם. הוא מאמין שהם, מי ירבה לו את הנכסים? הריבית שלו, הוא לא מאמין שכל דבר...
הוא חי ועוצם ידיר מעלה.
מעריך את זה שמה, מעריך את זה שמה. אז הוא אומר, כזה אחד, כל הכופר, זה נקרא כופר בלוקי ישראל, הוא כפר באמונה, שהאמונה שאנחנו צריכים להתבסס, שכל אחד, מה שבשרת לא אומרים ביידיש, מה שמגיע לך, יגיע לך, הוא לא מאמין, בזה הוא רק מנסה להקדים בצורות יזורים ריבית, זה כפר בלוקי ישראל. אז מי שם הסיפור גם כן החזוני, שמי שם הסיפור שהגיע ל... הגיע... למה את הסיפורים תמיד אני שוכח? זה... הגיע הסיפור שהגיעו שתיים הגיעו לחפץ חיים. סיפור הנה כזה. שתי אנשים הגיעו לחפץ חיים לפקוד בדין תורה, מה הדין תורה? הוא צועק שהוא היה לי עסק פה, וממש לידי, הוא פתח אותו עסק, ומה הוא אומר לו? איזה פתגם שכתוב? איזה מה כתוב?
תוסיק, לא תסיק.
לא תסיק גבול, ממש ככה יפה מאוד, אומר לא תסיק גבול. אז החפץ חיים, הוא שדה בצל חפץ חיים, אז הוא אומר לשני, מה אתה אומר על התביעה שלו, לא תסיק גבול? אז הוא אומר, מה זה נקרא? הוא מביא את הגמרא חז"ל, כתוב, אין אדם לוקח מהשני כמלוא נימה. אין אדם לא מוגע מוכן לחברו, אז מה הוא רוצה? עכשיו, מה יוצא פה? שתיהם אומרים מאמרי חז"ל. אז הוא לקח את התשובה, מה הוא אמר ככה? הוא אמר לזה שאמר שהוא לא משיג גבול, אז הוא אמר לו, באמת, למה אתה עושה ככה, למה אתה משיג גבול? לשני, שהגיע להתלונן, לא הוא אמר את הפסוק שהוא אמר. הוא אומר, אתה צריך להתלונן, אתה שהתלוננת שלא תשיג גבול, אתה צריך לקבל את המאמר חז"ל של ההוא. מי שהגיע להתלונן שהוא משיג גבול, דוד, הוא צריך לקבל את המאמר חז"ל, של אין אדם נוגע מלחברו כמלוא נימה. והשני, מה השני אמר? אתם לא עוזרים לי
לא לשיג... לא תשיג גבול.
לא תשיג גבול, הוא צריך לקבל את המאמר.
הוא אמר אין אדם נוגע במוחד.
אין אדם נוגע, זאת אומרת, כל אחד צריך לקבל את הביטוי. זאת אומרת, יש פה שתיים מגיעים במאמר חז"ל, אבל כל אחד צריך להגיע. אז הוא אמר שם את הפסוק, כותב שם בספר, את הפסוק שכתוב בתהילים שם, בתורתו יהגה יומם ולילה, בתורתו, כל אחד צריך להגיע לתורה שלו, זאת אומרת, שתיהם צודקים, וכל אחד צריך להגיע בתורתו יהגה, ואז אומרים שם, טוב, זה מדי מאוחר, אבל רק נסיים עם מאמר שהעולם אומר על הנושא הזה של האמונה, שהעולם אומר שכתוב שהרבה דרכים למקום. הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, בהרבה דרכים לך צריך את השערי הפרנסה, כל הזיווגים, הרבה דרכים למקום. אז מספרים שאחד שמע שיעור כזה, הרבה דרכים למקום שאפתר, אז הוא הלך, הוא שמע שאפשר לפנות להשם, אז הוא בתמימות הלך, והוא אמר, אני כותב מכתב להשם שאני חייב $1,000 דחוף. הוא הלך, באמונה תמומה, הרבה דרכים למקום, הוא כתב את זה, הוא כתב את זה, את המכתב, שאני, הקדוש ברוך הוא תעזור לי, אני שמעתי שאפשר לקנות אליך ישירות ככה, אני צריך, רבי הרצל, מסיימים, אתה צריך $1,000, שם את זה בדואר. הדבר, רואה מכתב, פעם זה היה גלויות, הוא פותח את הגלויה הרבי
יואב,
הוא צוחק, הוא אומר, תראה מה זה, איזה משהו יהודי, הולך ככה לשם, שולח בדואר, שאני צריך לחלק לכתובת, כתובת הקדוש ברוך הוא, אני צריך $1,000, אני אומר, תראי איזה יהודי בתמימות. תמימות, תמים. בוא נעזור לו, אני לא יכול לתת לו את ה-1,000, בוא נראה לו באמת שהשם עונה לו את התשובה, אני אשלח לו 5, לא. בקיצור, הוא אומר
בתמימות,
הדבר אומר, בוא, איזה תמימות של יהודי מתוק. הוא אומר, הרבה דרכים למקום, אני מחכוש לו, תמים לי זה לכבוד הקדוש ברוך הוא, אני זקוק דחוף ל-$1,000. הוא אומר, אני לא יכול לעזור לו את כל ה-1,000, אבל בתמימות, בוא נשים לו. הלך, זרק לו מתחת לדלת, זרק לו מטבע עם $500. הוא התלהב, אתה יודע, הוא לא קיבל את הסכום המלא. אז תראו את ההמשך. אז הפעם השנייה הוא צריך עוד כסף. אז הוא ככה, הוא כתב מכתב להשם. השם, תודה לך. באמת, אני צריך עכשיו דחוף $1,000. תודה שהבאת לי את ה-500. אבל אני מבקש לך, פעם הבאה, אל תשלח את זה, את ה-500 שאתה שלחת לי, אל תשלח את זה עם הדבר. למה? כי הוא גנב לי 500. אז אל תשלח לי עם הדבר את ה-500 שבאת לי פעם הבאה, כי הוא 500 גנב, אז מה רואים הבעלי מוסר? תראי איזה בן אדם מוזר. הוא לא מבין את היוצרת שאהוד הביא לו. הרי אם הוא היה יודע את האמת שהוא הביא לו, אז הוא הולך הפוך, אתה מבין? במילים אחרים אנחנו נתחזק עם הדבר הזה, שכופר באלוקי ישראל זה אחד שלא מאמין, אבל אחד שמאמין יודע שכל מה שלא יגיע אליו, עם זה אנחנו נתחזק אליו, חודש טוב וממורת, בשורות טובות.